ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ויוסי יהושע.
בוקר טוב.
בוקר טוב, הנה.
מה קורה?
אני בסדר, מה נשמע?
ברוך השם.
כן.
כן, דבר, התחילה התוכנית. יוסי, משלמים לך.
דבר, מה קורה?
משלמים לך בשביל לדבר, אל תתחיל זה.
לא ראיתי אותך. כל השבוע, הרגשת טוב קצת.
הייתי קצת חולה.
כן.
עכשיו אני נוסע אתמול בלילה.
נו.
באיילון. פתאום אני שומע רעש.
ו?
בום, לא משלב לי הילוך. כאילו הגיר או אני לא יודע מה.
אוקיי.
שמתי את האוטו בצד, הזמנתי גרר. הלכתי הביתה ברגל, הזמנתי מונית.
לא פשוט.
בבוקר באתי במונית.
לא פשוט. אתה יודע,
לפעמים כאילו תרדות היום.
כן.
וכל האירוע. ואתה שואל, מה קורה? לאן אנחנו מתקדמים מפה? איך כל העסק מתכנס?
פרופורציות.
פרופורציות.
בדיוק.
כן. מה הולך?
בסדר, אתה יודע. מה? איבדנו לוחם, גיבור, אתמול.
איבדנו הרבה לוחמים.
הרבה לוחמים, אבל אתמול, אתה יודע, אנחנו מדברים תמיד על האחרון.
כן, רב סרן במילואים יצהר הופמן.
כן, ממש עכשיו נפרדים ממנו ביישוב שלו בישחר, ובדרכו האחרונה.
גדל באופרה.
נכון.
מה, הוא דתלש?
אני לא יודע אם הוא הוריד, אני לא... אל תשאלתי בשנה בזה.
ישחר זה בגליל.
כן, אבל הבסיס.
זה מעורב, הבנתי. אוקיי. אוקיי.
יש כאלה שעם כיפה, בלי כיפה. אני פעם אחרונה, ראיתי אותו ביחידה לפני איזה חודשיים, עם מפקד היחידה.
אתה מכיר אותו?
לא, מעבודה, לא... לא היינו חברים. אבל הוא יושב לצידו של מפקד היחידה, סגן אלוף ב', אחרי שהוא מהיום הראשון קפץ לעוטף ונלחם שם, וסיפר שם המפקד ב' שכמה הוא נלחם כדי להחזיר אותו לקבע. אתה מבין, הוא בחר בו, הוא סיפר עליו שהוא מילואימניק והוא רוצה שהוא יחזור, וקשה לו לשכנע אותו. נראה לי שהוא הצליח בסופו של דבר, והייתה לו איזו הסכמה שיחזור להיות סגנו ביחידה. והוא נפל אתמול. ואני רוצה לומר משהו על כל היחידות המיוחדות, זו המלחמה שלהם.
גם שלהם.
אני אגיד לך, אתה יודע היטב למה אני מתכוון, במלחמות בדרך כלל קורה שהיחידות המיוחדות לא מופעלות, או לא מופעלות כמו שצריך, אתה מכיר את זה. הם מופעלים מה שנקרא במבם, בין המלחמות, אז הם מופעלות טוב. ועכשיו קורה כאן שינוי, אני גם קראתי את זה, שינוי גם תרבותי בצבא. אתה רואה אותם בתוך צקחים של שריון, של גבעתי, של יחידות כאלו ואחרות, הם מצטרפים לצקח, זאת אומרת, פתאום אתה רואה שריונרים.
ככוח לא אורגני, אבל ככוח...
לא, פלגה זה יכול להיות, פלגת פשיטה, צוות, והם מבצעים את המשימות שלהם בתווך התת-קרקעי בעיקר, והם פיתחו שיטות, הרי לא הייתה שיטות...
כלומר, מה שאתה אומר, בדרך כלל במלחמות, היחידות המיוחדות היו מחפשות את עצמן,
נכון.
והיו מחפשות כל הזמן משימות, כן. שיתנו להם.
או שיתנו להם, במידה והם היו מחפשות, יש כאלה, כן. כזה שגם ישבו על הגדר, וחטפו ביקורת, אוקיי, אחרי המלחמות.
ופה, זה מלחמה אולי ראשונה...
שמופעלות כמו שצריך, ומנצלים אותם,
כן.
כמו שצריך.
כן.
אתה מבין? כך שלדג עם 9 הרוגים, מתקל עם 9 הרוגים, יעלום עם 11 הרוגים ב...
כן, טוב, זה לא בדיוק עובר על התמרון.
נכון, אבל חלק וחלק גם תוך כדי. כן. יעלום הרבה תוך כדי. וזה טוב, זה במסגרת, אתה יודע, ההפקות לקחים של המלחמה הזו, ומלמד לך עד כמה אתה רוצה לעבוד בצורה חירורית.
תראה, גם המלחמה הזאת היא קצת שונה, כי היא יותר ארוכה. יש יותר... פרספקטיבה על המהלך תוך כדי, okay. כאילו מה אתה רוצה לעשות, זה לא איזה סוג של בלגן שנגמר בשבוע, שבועיים, שלושה.
כן, לא סבב, נכון, אבל מהרגע הראשון הם גם היו בעוטף, רצו קדימה, וגם לאחר מכן צירפו אותם לצקחים,
כן.
שזה מדהים. וזה עושה טוב גם ליחידות המיוחדות,
נכון.
שהן מתחככות בצבא הגדול, וגם בוא נגיד לחיר הרגיל, או לכוחות היבשה הרגילים, שנפגשים איתם ומתחככים ולומדים.
חייב להגיד לך שיש פה התנהלות לדעתי מאוד טובה של הצבא בפעילות שלו במלחמה הזאת. אנחנו רואים פה צבא מתפקד טוב,
נכון.
אופרציה טובה,
נכון.
לוגיסטיקה טובה, פעילות מבצעית טובה, שילוב ראוי בין כוחות יבשה, אוויר וארטילריה,
נכון.
פעילות עם יחידות מיוחדות,
מצוין.
כוחות שריון עובדים טוב עם חיר, אנחנו רואים פה מהלכים מסודרים, אני רואה
ולכן,
פה...
ולכן,
רואה...
נכון, צריך להפריד בין השבת... הקשה שחטפנו,
כן,
פה, בעיקר
ברור.
בגלל בעיית מודיעין והערכות.
בגלל,
לבין מהרגע
לא
הזה.
בעיית מודיעין כל כך, והערכות. כמו בעיית הודעתית.
תודה, לא משנה, באותו רגע לא היה מודיעין, אם היה מודיעין, אז היו נערכים כמו שצריך לקראת האירוז, ולמהלך זה, וכשקצינים בכירים לשעבר, לא האמינו בכלל שהצבא יעשה את מה שהוא עושה, לא האמינו שהוא יתמרן, לא האמינו שיתמרן מתחת לשיפה, לא האמינו שילחם במנהרות, רק השבוע אפשרו לנו לפרסם ש... כוחות מיוחדים תחת אוגדת 98 תמרנו קילומטר שלם, קילומטר שלם בתוך מנהרה. זה מטורף. מי האמין שיעשו דבר כזה? מי האמין? אני חייב לומר לך, אני הייתי, איך שהתחיל התמרון, יצא לי להיות עם מספר אלופים, בסדר? באירוע, ואני אגיד זה לזכותו אחרי שביקרתי אותו לא מעט את אהרון חליבה, ואהרון חליבה אמר שם, אנחנו נתמרן בתת קרקע, ואנשים הסתכלו עליו, ואמרו, מה? כאילו באמת, אף אחד לא ימין, גם אני לא אמנתי, אמרתי, תגיד את ה... בקושי נתנו לכם לצאת לתמרון הזה, איזה תמרון בתת קרקע? לא תהיה ברירן, תמרון בתת קרקע. ואני באמת לא אמנתי שזה יקרה, ואף אחד גם יושבי החדר...
מה זה אומר לתמרן בתת קרקע?
זה להילחם בתוך המנהרות.
לא, מה, הם מנהלים שם קרבות בתוך המנהרות...
כן.
כן?
כן. כמובן שלפני זה עושים כל מיני פעולות, לא צריך...
לא צריך
להרחיב.
לא צריך לפרט.
אמרתי לך פעם שברה, על זה אפשר להרחיב.
יש דברים שלא כדאי לפרט, ויש דברים שלא כדאי להרחיב.
כן.
פה אתה לא מרחיב או לא מפרט?
לא מרחיב, אז אני לא מרחיב. אבל כן, אני חושב שעבודה יפה, ובכלל, אני חושב שאנחנו לא מתארים כמו שצריך את המכה שחמאס חטף. תחשוב, אינון, אנחנו מדברים על, בוא נגיד, 10,000 הרוגים שאנחנו יודעים רק לחמאס, בסדר? נגיד והכוח שלו 30,000, בסדר? הגזמתי ו-30,000 של אנשי חמאס. 10,000 אני יודע שעכשיו נהרגו, אני לא יודע גם כמה נקברו מתחת לתת קרקע ובמנהרות. תעשה לזה מכפיל של פצועים על כל הרוג. תשמע, פגעת לו באופן משמעותי ודרמטי בכוח שלו.
ברור.
נכון, אני לא אשתק, וזה צריך לעשות תיאום ציפיות, אני לא יודע לגרוע את היכולת של רקטה האחרונה לתל אביב. לא יוכל. אין סיכוי כזה. תאום ציפיות, חבר'ה, זה לא יקרה. לא יקרה דבר כזה.
זה יכול לקרות.
לא, אתה לא יכול לקחת לו את הרקטה האחרונה. לא תוכל לקחת לאף אחד את הרקטה, אתה יודע באיזה בית היא נמצאת?
לא, בסדר.
אז יש, הוא יכול לשגר, נכון?
כן.
אז תמיד יוכל לשגר. אבל מבחינת המכה שהוא חטף, חטף מכה מטורפת, וצריך לספר את הסיפור הזה. ואתה רואה את הקריאות שיצאו אתמול מעזה, של התושבים. קורה כאן, בוא, קורה כאן משהו. אני חושב ש...
ראית אותם איך הם הולכים שם בבוץ וכל הדבר הזה?
ראיתי, כן.
אתה מרחם עליהם?
אני לא מרחם עליהם, כי במקרה הזה, בניגוד לאירועים אחרים, האוכלוסייה הייתה מעורבת הצוואר. לא רק מעורבת באותו יום, באותה פשיטה, ואתה רואה בכל בית שני, כל בית שני, אתה רואה שהוא מעורב בטרור. כל בית שלישי, אתה רואה, סיפר אחד מפקדי האוגדות, שכל בית שלישי, הם נכנסו והם ראו חפצים מנו. מעוטף, פריט כזה או אחר, אתה נכנס, אתה רואה מזכרת כזו, מזכרת, זה טריף אותם. אז אתה רואה שאוכלוסייה בתוך האירוע הזה. אז קשה לי, קשה לי לרחם על אוכלוסייה מעורבת ברמה הזו. זה לא איזה, אתה יודע, מקרה שאתה תופס איזה חוליה אחת שיצא מאיזשהו, איזה כפר פלסטיני וכל הכפר בסדר, ורק החוליה הזו עשתה את הטרור. לא, זה לא המקרה. בעזה זה לא המקרה. עכשיו נשאר לנו ציר פילדלפי, וזה אצלכם. מה? ראיתי שעכשיו אתם מוציאים, זה צהל בולם את הזה, צהל לא מקשיב לדרג המדיני.
אתם מוציאים, מי זה אתם?
אתם מוציאים.
מה, אנחנו יושבים באיזה חבורה ואנחנו מחליטים מה אומרים?
לא, לא,
לא הבנתי מה זה אתם. תבין מה אני מדבר? תה, אפשר לקבל פה במדינה הזו צער, כאילו, הבנתי, כאילו, לא מתייחסים יותר. מה שפעם היו מגדירים טלנט, כן? היו זה היום. תבין?
טלנט.
תבין על מה אני מדבר?
כן.
אין שום התייחסות, בן אדם זורקים אותך בצד הזה, קח מיקרופון, קח, דבר.
אני לא מאמין שנסעת על התוכנית בול בלי נהג, רכב ונהג. מה, אתה נוהג לבד? במעמדך?
תבין מה הקטע?
לא, תגיד, זה
נראה הגיוני. היום במקרה הגעתי במונית.
תגיד, זה הגיוני שאתה נוסעת מודיעין?
תה, מה, זה תה, כאילו מה, משהו, כולו מים, תשם טיון בפנים עם סוכר אחד, מה קרה? מה... ביקשתי שניים סוכר, לא ביקשתי שני סוכר. כן, ביקשתי סוכר אחד. מה, יוסי, תגיד לי אתה, זה כזה קשה. טוב, בוקר טוב, מה נשמע? חבר'ה, להתעורר, אנשים, קצת גשם, קצת... ראית איזה קור?
נכון.
מה זה הדבר הזה? זה תל אביב, זה לא ירושלים פה.
אתה מבין?
מה זה הדבר הזה? תחשוב על החיילים בצפון, מה עובר עליהם. איזה קור.
בדיוק.
מה זה פה?
ולהשכיב מערבים.
ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ. סע לאט.
סע לאט.
סע לאט.
תחשב השיר טוב לסיום.
תגיד לי, עכשיו תראה איזה פלא, איזה פלא. יש ניסי ניסים.
דבר.
אני חושב שאנחנו ממש חיים בתקופה של ניסים.
דבר.
ואתמול ראיתי נס גלוי. עוד פעם יצא המקרה, ודברים של בני גנץ וגדי אייזנקוט
דלפו.
מהקבינטים.
אני יכול לענות לך על זה.
כן, זה פשוט...
אתה רוצה תשובה?
נו.
הם לא מדליפים.
נו, אז מה קרה?
הם מתדרכים. הבנת?
לא, זה...
הם לא מדליפים, תלמד, הם לא מתדרכים.
זה נס, זה נס.
אבל זו לא הדלפה.
איזה קטע מדהים. פתאום הדבר, דווקא הדברים שלהם, דווקא הדברים של בני גנץ וגדי אייזנקוט.
בשיחות סגורות או בדיונים סגורים.
מדיונים מהקבינטים יוצאים החוצה.
אז אני
איזה אני קטע לך. מדהים זה, זה ממש ורוח שמימית
לא
שאופפת את ירון אברהם.
לא...
הוא מקבל, כאילו, הוא מקבל מסרים, אני לא יודע, יש אבל אני אומר, גדי, בני, קחו את ירון אברהם, תכניסו אותו, תבקשו להכניס אותו לקבינט, תבקשו מנתניהו, תגידו לו, תראה, ביבי, במקום שאנחנו נבזבז שיחות טלפון, וזה באמת, זה משאבים. חבל, בוא נכניס אותו לקבינט, כן? נגיד לו, זה מותר להגיד, זה אסור להגיד, ואז כאילו נגמור את הסיפור.
אבל הנה, פתרתי לך את זה בשנייה.
אתה מבין מה אני אומר?
זהו, תלמד.
ניסי ניסים.
הם מדליפים, ואלה מתדרכים.
בדיוק, לאלה מותר, כי הם מהצד הנכון. נתתי לך
עכשיו, זהו, עכשיו אתה תשתמש בזה, אני לא מחייב אותך על זה.
אתה לא מחייב אותי?
לא מחייב אותך על זה, תרשום.
מה, ככה חינם אתה נותן לי את זה?
אבל זה אני לא מחייב.
איזה יופי.
על הבריאות.
עכשיו תשמע עוד משהו, כן, ראיתי איזה קטע במקרו, שיש שם מסיבות, במקרו whatever, תרבות או זה.
מה הבעיה?
מסיבות.
ראיתי שצייצת את זה. כן. מה הבעיה שהיו, כאילו, אנשים חוזרים, היא חוזרת לזה, אנשים חוזרים.
אני על העני או על הרסי, באמת שכל אחד ירקוד כמה שהוא רוצה, שישים לו את בני ילד רע בבית, וירקוד מול המראה. כל טוב, כן? אני רק אומר... מה נפלתם על הכנס התיישבות שאנשים רקדו שם?
כי אלה נבחרי ציבור.
אה, נבחרי ציבור.
אתה יוצא לרקוד? לא יודע, נכון, אתה ואני לא יוצאים לרקוד? יש לי תחושה ששנינו לא יוצאים לרקוד.
בוא נה, אני בן 54,
מה
אני יוצא לרקוד?
מה אתה קשור? לא, עזוב, גם הם לא הילדים אלה. אנחנו לא הולכים, נכון? אנחנו משיטים על עצמנו עוד קצת כמה מגבלות,
זה לא קשור, גם אם לא היה מלחמה לא הייתי הולך לרקוד.
אוקיי, אז נגיד, היית לא היית הולך לערב איזה טיש בבני ברק.
מה, אתה הולך לחתונה, אתה לא רוקד?
לא יודע, עכשיו פחות, באמת אני מכן, אני אגיד לך משהו, עוד לא הלכתי חתונה.
גם אני לא הלכתי, אבל אם אתה הולך, אתה רוקד, בוא, החיים חזרו למסלולם בעורף.
נו, אוקיי.
נו, בסדר.
אז מה הבעיה עם מה שעשו מהקו?
אבל כל דבר מוצאים לך תמיד על הימין, אבל למה אתם איזה? והחיילים עכשיו פה, זה כמו שעשו עם יריב לוין, שהוא צחק במליאה, לא באמת, או סטיקר דמייסה, אף אחד לא צוחק. די, די עם הצביעות הזאת, למה זה מגיע לי על הבוקר? אני בן 54, באפריל אני אהיה בן 55.
יאללה.
מה? ככה אני צריך לעבור שנה אחרי שנה עם הצביעות הזאת? לא יהיה לזה סוף?
מה עוד?
בוקר טוב.
ברך.
חכה, זה חם, אפשר לשתות מהדבר הזה.
אה, אפשר לשתות, אפשר זה.
טוב, יורם בוסקילה, טייס במילואים, פורסם בעינון ניוז שהוא... הוא הורחק ממילואים עד שיחת בירור, ראית את זה?
ראיתי שפרסמת על מה, מי זה בוסקילה, אבל למה הוא...
יורם בוסקילה, זה מהמחאה, נו.
זה מהמחאה, אוי אוי.
עם הסקסופון שמנגן.
נו, אוקיי, למה הוא הורחק, מה?
למה? כי היו לו התבטאויות פוליטיות.
אה, אוקיי.
אז אתה קצת תרחיב, מה קורה עם זה בצבא?
אז תעלה, תפרסם, לא, לא, תספר את הסיפור.
תדבר, אתה כתב צבאי, למה הביאו?
תספר את הסיפור. בוסקילה הוא שעה מהזה, מי זוכר מי זה בוסקילה ועל מה הוא שעה? עיתונאי אתה, תגיד. איפה חמשת הממים? בחיית, נו, בוסקי לאושה.
חמשת הממים.
מה, אני אזדקה עליך, תגיד.
לא, אין.
תשמע, באמת.
אתה אומר שסוקולוב אני כבר לא אקבל השנה.
לא, השנה לא, שנה הבאה.
האמת שהשנה תפוס.
שנה שעברה רצו.
השנה תפוס.
שנה שעברה שקלו, ואז אמרו, עזוב, וזה. נחכה שנה אחרי.
מה שקרה, מתן חודורוב כבר תפס את
הפרקים. אוקיי, אוקיי. אבל אחרי רצו על איחוד וזה.
לא, כי חודורוב, מה שקורה, זה הוא הוכיח יכולת לחימה בזמן מלחמה, ועזות נפש לחרף את נפשו, לחרף את נפשו בלחימה. ועל זה מקבלים סוקולוב, אתה מבין?
לפחות שואל שאלות קשות, מה אתה רוצה?
טוב מאוד.
מה אתה רוצה, שאלות מוזמנות?
זה שאלות, זה הצרות. אני לא יודע מי בא פה להצרה, ביבי או מתן חודורוב.
שניהם נהנים מזה נראה לי. נתניהו מחכה שהוא שאל אותו את השאלה, הוא נותן לו את השאלה.
בוא נהנה.
בוא נו, ביבי סימן את התקשורת, די נו.
אפשר ליהנות מהדבר הזה.
נו, חיכה לאירוע הזה.
אני כבר אמרתי פעם, הייתי עושה לכל העיתונאים האלה במקום ביבי ועם סיבת עיתונאים כזו.
חיכה לאירוע הזה, נו. רק התקשורת, התקשורת, ברור, שמם אולפנים אולפנים. בא לחטיבת מילואים, אולפנים אולפנים.
למי יש כוח? למה? כי זה מטריף את המוח. למה? זה נהנה מזה. פתאום עכשיו הוא נהנה. עושה מה? הרי אין דבר שנתניהו לא יעשה, שלא תגידו שהוא מתכנן את זה.
לא נכון, יש דברים טובים שהוא עושה.
שהוא בא עם זה מוכן מהבית, וכל מיני כאלה.
אני אגלה לך.
לא יכול להיות שהבן אדם באמת חוטף את הג'ננה מהעיתונאים האלה שמטריפים לו את הסעיף, כן? ואז הוא חוטף עצבים. זה מה שקורה. לא, אז הוא עונה, אז הוא מתחיל להתעצבן, אז אומרים, לא, הוא בא מוכן מהבית.
קודם כל, יש דברים שטובים שהוא עושה, ויש דברים פחות טובים שהוא עושה.
מה, הוא לא נהנה מזה, זה מעצבן אותו, לא שאני יודע, לא שדיברתי איתו על זה.
מה עם הבריכה?
אני רק אומר לך.
למה צריך שיפוץ הבריכה, תגיד?
אין לי מושג.
מה הוא מתעסק באמצע מלחמה?
מי אמר שזה שיפוץ?
אתה ראש צוות תגובות, לא ראש צוות הסברה.
מי אמר שזה שיפוץ בכלל?
אבל אני אומר לך שחלק באמת עושה דברים יפים.
מי?
ראש הממשלה שלך.
מה הוא עושה יפה?
היום למשל הוא שוב פעם בשיבה. שוב פעם מבקר פצועים.
וואלה?
כן, בשקט, בלי רעש, בלי זה, כאילו... הולך, נכון, יש צלם וזה, אבל בא ב... בלי הודעות לעיתונות אני בדרך. עד כמה שאלה, החיילים סיפרו לי שהוא בדרך.
כן, אבל מצד שמאל, המטורללי השמאל חזרו לזירת הפשע.
מה קרה?
לא, כל ההפגנות,
סימטות. אמרתי לך, רק אם בזכות הקיצונים, משאירים פה את ביבי. אני אמרתי לך, שבועיים אחרי המלחמה, ביבי גמר, אתה אמרת לי לא. ככל שחולף הזמן, נראה שראשי המחאה רוצים להשאיר אותו. גמר, אחרי מלחמה כזאת הוא לא נשאר, הוא לא יכול להישאר. תנו, הוא צריך ללכת. אל תעשו את כל השטויות, מחלוץ ואחרים. בלי שטויות, הוא הולך, הוא חייב ללכת. אי אפשר להישאר אחרי כישלון כזה. אבל מה? עובדים בדיוק הפוך. עובדים כי אני חושב ש... אמרתי לך כבר פעם אחת, אני לא אפתע אם מישהו משלם להם שוגעים אלה, באמת, אני לא צריך להבין את זה. עושים הכל כדי להשאיר אותו. עובדים על כל הסנטימנט השלילי, הכל, רק לחזק לו את הבייס.
מה, אתה משאיר את הטיון בתוך התה?
לא הייתה לי ברירה, כי רצתי, ואתכון תתחילה, וזה
צעק על המסער. אה, זה לא מתוך
כוונה. לא כוונה
דרך. זה מתוך שלא לשמה, בא לשמה.
לא לשמה, בא לשמה, ברכת על הזה, לא על התה, לא. מה? כלום. אתה רבי נוח.
וואה, שמעתי עליך שמועות.
איזה שמועות, מה קרה?
דיווחים, ערן סויסה, פרסם עליך.
שמה?
שיש לך בת זוג חדשה.
אני פה.
אה, כן, זה כבר כמה זמן זה?
מתחת לרדאר, מה זה משנה?
מתחת לרדאר?
תגיד איך הגענו לזה.
כמה זמן זה מתחת לרדאר?
לפי פרסומים זרים? למה זה חשוב, תגיד?
כן, זרוק איזה עצם, נו, מה אתה? תן, עכשיו סויסה שומע אותנו מבסוט. גיל משאלי, מישהו, משהו. תן, זרוק איזה עצם, מה קרה? כמה זמן זה מתחת לרדאר?
חודש וחצי.
אופה! האמת שהיא מותק.
נכון.
נכון?
כן.
סור לדש.
יגיע מיין. אבל זה היה מתחת לאף שלך.
מה זאת אומרת?
זה היה בשיבה.
מה, כשאנחנו היינו?
עזוב, תרדום, נו.
כשאנחנו היינו, לא.
עזוב, נוסע בעלה.
דבר, נו.
עזוב אותנו, מה אני באתי לדבר על זה? יש לי שתקדם, רק אמרת לך שאתה רדום.
אני רדום.
מה אני אעשה?
גז רדום.
כן.
אוקיי, חבר'ה, הוצאנו משהו, חודש וחצי, סוויסה, אני בערך אני בשבילך. עכשיו, מה רציתי להגיד לך? חלוץ, דיברת על חלוץ, רוצה לתת לך, אפרופו זה, שים לב חלוץ, דבר עם לוסי האריש בטלוויזיה, זה כאילו הוא מדבר עם מישהי על הבר, מרשים אותה עכשיו שהוא טייס, תשים לב מה הוא אומר, שאם הבן שלו היה נחטף או משהו כזה, תראה.
אני הייתי שורף את המדינה. שורף את המדינה. אני הייתי הולך, ועם כל חוסר כישוריי, לוקח F-16, אם היו נותנים לי, וטס לחלץ אותם.
טס לחלץ אותם עם ה-16.
שומעת? הייתי לוקח M16, את יודעת שאני טייס. F16, לא M16, אבל אני לא חירניק. הייתי לוקח, אומר לך, לוקח F16, מחלץ אותם. אני הייתי מחלץ אותם עם F16, אם זה היה בן שלי. מה קרה לך? עכשיו הייתי עולה על מטוס, לוקח אותו בום, מחלץ אותם ישר. את פה הרבה?
65, מה אתה
דל תקציב? דבר, יוסי, דבר.
לא, לא נגיד, אמרתי לך כבר ידעתי על זה, נו, באמת.
מה זה הדבר הזה?
לא.
מצחיק.
אין, 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 אבל היו לו עוד כמה פנינים.
כן, היו עוד כמה פנינים.
נו, אבל אלה הפנינים שישאירו אותו, מתי... לא ברור להם. לא ברור להם שזה מה שמשאיר אותו.
שמה, שישאיר את נתניהו.
אלה משאירים את נתניהו. הם ועוד כמה עיתונאים משאירים את נתניהו.
מה היינו עושים מן אדם?
נו, בסדר, אתה יודע את זה. עכשיו, אתה חי על זה, ואתה מבסוט שזה נשאר.
ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
יפה. מבין?
עכשיו אני אקבל הודעות מדוסים, למה לא היה לך כיסוי ראש? יש לי כיסוי ראש, אתם רואים? זה של האוזניות, זה מכסה לי את הראש. אתם רואים? הנה, בבקשה. מכסה. רואי, אני דופק על זה, אני שומע כאילו הראש חלול.
לא. הראש שלך לא חלול. מה פתאום, מלא.
מטען חלול.
כן.
בסדר.
אבל איפס אותך, כאילו, כמה ימים מחלה הבאת זה? כי היה לך תקופה סוערת בשבוע שבועיים האחרונים.
כן, מחפשים אותי, עזוב אותך.
הם מחפשים אותך, אתה לא יוזם, אתה לא זה, הם מחפשים אותך.
כן, מחפשים אותי, מה קרה? מה, לא מכירים אותי שאני אומר דברים?
כן, לא מכירים אותך, כן.
מה זה? נו מה, אני פה חדש? יודעים. זה אינון מגל, כך הוא מדבר, מה זה?
זה אינון מגל, כבר גוף שלישי.
גוף שלישי, סביל. סביל, אלון מזרחי.
תגיד, מה נהיה?
לא, זה אמסלם דוד.
מה נהיה?
מכיר שדודי אמסלם מדבר על עצמו. וזה אמסלם דוד אומר.
איי, אמסלם דוד. טוב, מה עוד? מה עוד?
אתה חושב שהשיחה לא מתקדמת.
מה אבקה מאוד מתקדמת לפי התגובות. מאוד מתקדמת.
שלום, חזי זכריה.
שלום וברכה, בוקר טוב, בוקר קשה לנו פה בישיבת נווה שמואל, באפרת.
מנהל הישיבה התיכונית אור תורה נווה שמואל, מבית רשת אור תורה סטון.
אמת, נכון מאוד.
שאחד הבוגרים שלה הוא רב סרן במילואים יצהר הופמן, השם יקום דמו, מפקד ביחידת שלדג בן 36, מאשחר שבמועצה האזורית משגב בגליל. נהרג אתמול בצפון רצועת עזה. ספר לנו בבקשה על יצהר.
יצהר למד פה לפני כ-16 שנים, סיים פה, בחור שקט, מנהיגות שקטה, אבל כל מילה בסלע. יצהר משכמו ומעלה בכל המובנים, מצד אחד אידיאל טהור וצרוף של מה שחשוב עושים, בחינת אמור מעט ועשה הרבה, ובהיבט הזה שנייה יצהר מותיר מורשת ענפה פה לתלמידים, שנייה שיש דבר כזה שנקרא אידיאלים בחיים, ולאורם אנחנו עובדים. נלחם בקרב בבארי, נלחם קשה, נפצע, חזר לביתו, ולא אמר נואש, ולא אמר סטוב, ולא אמר קרש הצלה שנייה להישאר בבית, אלא חתר למגע, מה שנקרא. וזה בהחלט מזכיר לנו את האישיות שלו פה בישיבה, בהיבט שנייה של לדלג על מסוכות, לרוץ קדימה, למות הכל, לא לתת הסברים, אלא לעבוד במעשים. ויצהר, אני חייב להגיד, גם ידע לחיות. הוא חי את החיים, נהנה מהחיים, חי אותם במלוא מובנם. ובעיקר עכשיו שהסיפור מתעורר, אני שומע מחבריו לשכבה, למחזור, מחזור יוצאת בישיבת נווה שמואל, אור תורה נווה שמואל, עד כמה יצהר נגע בכולם, וברור, בלב החברתי, בלב של עשייה, בלב של האידיאל, לצד החיים שהוא ידע לחיות. לצערי אנחנו מתבשרים על יצהר, ותוך כדי 24 שעות האחרונות, גם על יובל ניר שלמד פה, ממש לקבל בשורת איוב כזאת, תוך 24 שעות, עוד זה מדבר וזה בא, זה בהחלט אתגר עבורנו כצוות.
אני מבין ש9 בוגרי הישיבה נפלו במלחמה.
אמת, אמת. שאומרים 9, אנחנו מקמתים את זה, מה שנקרא, בפרדיגמות של מספרים הידועות לנו, אבל כמובן... ינון ויוסי, כל אחד מהם הוא עולם ומלואו, הוא שפע של חיוניות וחיים, כל אחד הוא מורשתו. אתם יודעים מה, אני רוצה להגיד לכם שיש כוחות לתלמידים שמתגלים לא בבית הספר, וזה משפיע עלינו כמחנכים. אתה רואה את הכוחות האלה באים לידי ביטוי ביתר עוצמה לאחר בית הספר, ובדיוק אני חותם פה על תעודות לתלמידים, אתה אומר, שנייה טיעון כזה, שנייה הישג אחר, בסופו של דבר, הזרעים הללו של, של אידיאלים, של נתינה, של רוח, של מידות, זה המטריה הכי חשובה בבית הספר, ואותה צריך להציב, וזה משפיע עליי, כמנהל שחותם על תעודות ונותן הערות, רק הערות של העצמה. יש לנו אוצרות ביד, רק הערות של העצמה. הם גדולים, ואנחנו צריכים כמחשים להתבונן במשקפיים האלה, עד כמה גדולים יש לנו פה בכיתות, הם לא מספר תלמידים, הם פשוט אנשים משכמם ומעלה, ומהווים מצד אחד כאב לכולנו בנופלם, ומצד שני גם השראה עבורנו, בלכתם במורשת גדולה, עבור התלמידים שנמצאים פה, שעוסקים כרגע בפעילות המצחה מדהימה לזכרם. הלוח שלנו הוא לוח חדש. בעצם הלוח הקודם צר מלהכיל, והלוח זיכרון הזה הוא לוח חדש. גם לוח ליבנו צר מלהכיל את הבשורות הקשות הללו, אבל מצד שני באמת כל אחד מוריש את מורשתו ללכת קדימה ולעשות את המרב, וזה דור, אתה יודע, שאמרנו עליו טיקטוקים, מסכים וכל מיני דברים כאלה של העלזה, מה שנקרא. אבל אני אומר לך, הם גדולים, גדולים יותר מאיתנו.
אצלכם הם עושים, עושים גם מסלול בין אישים? המקוצר?
אצלנו, אני מניח, בעוד מקומות, השילוש של ספר וסייפה הוא באמת הסיפור של, שלנו, ובעצם הם הולכים לאחר מכן או לישיבות הסדר, או לישיבות גבוהות, או למכינות, או לשנת שירות. יש מגוון, ואנחנו בעד מגוון. המחנה המשותף לכולם, זה לתת טיפ-טיפה עוד. אני אתן דוגמה על דישון, שבעצם הוא היה במסלול הסדר, אבל הוא החליט להתגייס לסיירת גבעתי ולטפס לאחר מכן קדימה, ובעצם לא להישאר במסגרות, אלא שנייה לפרוץ את המסגרות, ואני רואה את זה אצל רוב התלמידים שלנו. כלומר, המסגרות זה פרדיגמות שלנו כמבוגרים, הם בסוף פורצים, הולכים לסיירות, גם שבמסגרות אחרות, ועושים שירות מלא ומשמעותי. ואני אגיד פה בצינה, אני לא מחנך אותם לא למדסים ולא לחינוך מיליטריסטי כזה או אחר, אנחנו כן מחנכים אותם לערכי נתינה וערכי תרומה, והדבר הזה, מה שנקרא כזרע, פורץ לאחר מכן, ואתה מוצא אותם בקורס קצינים, אתה מוצא אותם בקורס מפאים, אתה מוצא אותם גם משלבים, מה שנקרא התורה והעבודה, ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר שנותן איזון נפשי נכון, ולא בכדי, הישיבה מדורגת בכל שנה, במוסדות הראשונים, בהיבט של גיוס משמעותי לצהל, וגיוס קרבי, לצד חינוך ערכי ונתינה והתנאות.
אבל אני אשאל אותך, תראה, אתה יודע שצהל עכשיו ביטל את שנת מכינה, חסר לו לוחמים, יש לנו לא מעט הרוגים ופצועים, וצריך למלא את המכסות. אתה לא חושב שהייתם צריכים לבוא יותר לקראת הצבא במסלול הבין אישים ולשחרר אותם, שיתגייסו יותר לצבא?
אני אגיד לך, ראשית המסגרת שלנו באמת מסגרת של תיכון, עד כיתה י' ב', לאחר מכן כל תלמיד בוחר לו את הנתיב שלו, ואנחנו בעד הבחירה והמגוון וכו'. אני אגיד לך אבל עוד משהו, יוסי. אני סומך על החבורה הזאת, שתדע להגיד הנני לכל קריאה לאומית. אני חושב שהם קוראים תמונת מצב לא פחות טוב מאיתנו, ואני סומך עליהם שלא יתכסו בכל מיני אמתלות של למה להישאר ולמה לא להישאר, אלא יעשו את הדבר הנכון והטוב יותר לעם ישראל. אם זה בהמשך שנייה של לימוד תורה, שזה דבר חשוב וערך חשוב ועליון, ואם זה שנייה לצאת לשדה הקרב ולהיות חזקים שם, אני מאמין שהם יעשו את זה כל אחד בדרך שלו ובמינון שלו. אנחנו לא צריכים לתת כמחנכים רצפט לדבר הזה, אני מאמין שהם יקראו לדגל והם עושים את זה בצורה מדהימה. אני אומר לך, באמת הם השראה עבורנו, גם בסוגיית קבלת ההחלטות. ואני מאמין שהם ייצאו לזה הקרב, אם יצטרכו, והם עושים את זה.
תשמע, יש איזה פער בין הדברים שברמה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, לבין השיח הפוליטי, נגיד, תקשורתי, שבו מדברים על איזשהם אנשים משיחיים, קיצוניים, מזויים, שמסתובבים שם איפשהו בגבעות וכל מיני, בשומרון, ביהודה, בכל מיני דברים כאלה. וזאת אומרת, הוא לא שיח שהוא רק בקצה, הוא שיח שאתה שומע אותו אפילו מיושב ראש האופוזיציה, כן? כלומר, כל הזמן שהוא מדבר על הדבר הזה.
אבל הוא לא מדבר עליהם, הוא מדבר על נוער הגבעות שבוא נגיד, אני לא רוצה להגיד אפילו, רובם אפילו לא גדלו בהתיישבות, אתה מכיר את זה, אתה כתב שטחים, הם באו נוער עובד שמגיע ממקומות אחרים לשטחים.
כשהוא מדבר על השיח הזה, הוא מדבר פוליטית על הנציגים של המגזר הזה. כן, הוא לא מדבר על שום נוער גבוהות, הוא מדבר okay. פוליטית על הנציגים של המגזר הזה, ויש פער בין מה שדיברנו עד עכשיו, לבין השיח הזה הפוליטי תקשורתי.
אבל אני חושב שעושים את ההפרדה בין אותו נוער נפלא שמתגייס ומתנדב, לבין אותו נוער גבוהות שמחבל.
לא, לא מדובר בכלל על שום נוער גבוהות, לא דובר על שום נוער גבוהות. מדבר איתך פוליטית שהוא מדבר על מגזר. מדבר על מגזר.
מי תוקף את המגזר בהקשר של התנדבות שלהם או בכלל, תגיד.
טוב, אתה מוכן לתת לי לנהל פה שאלה, תודה.
כן, אבל רק להצמד לאמת. בבקשה, תמשיך.
תגובתך, בבקשה, חזי זכר.
כן, אני שומע את השיח, ואני חושב שאנחנו בערוצים מקבילים של שיח. תראו, הסיפור שנייה של מגזר, לא מגזר, גבוהות, לא גבוהות, הוא שנייה, נשאיר אותו לחוקרים החברתיים. אני חושב שיש פה בעצם אמירה של הבוגרים פה שלנו, ואני חושב שגם בבתי ספר חילוניים, אנחנו לא שונים בבית הזה מבתי ספר חילוניים, התיישבותיים, אחרים, שמחליטים שנייה שאנחנו עם כל הקטלוגים ועם כל ההבדלות והבידולים, אנחנו בשדה הקרב לוחמים כתף אל כתף. אנחנו נקברים בבתי העלמין, מצבה ליד מצבה. ויש פה מסר שנייה עבורנו כמבוגרים, כמבוגרים אחראים, להגיד חברים יקרים, ההתעוררות הזאת באה מלמטה, יש לה משמעות. אנחנו כמבוגרים, שמקטלגים ומפלגים, לא אנחנו הדוברים ברעיון הזה, אלא כל המנהיגים העיקרים שלנו. חברים יקרים, תקשיבו למה שקורה בשטח, תקשיבו למה שקורה בשדה הלחימה. ואני אומר את זה גם על הילדים הפרטיים שלי, שלוחמים כתף וכתף עם כל ההתיישבות למיניה. ואני אומר את זה גם עליי, כאחד שלחם במלחמת לבנון השנייה, ועדיין משרת בשירות מילואים משמעותי. אנחנו ביחד, אין לנו דרך אחרת לנצח את האויב שלנו. ואני אגיד לך עוד דבר, בסופו של דבר, כמחנך, אתה אומר, תשמע, הוא ככה, והוא אחרת, והוא הלך לפה, והוא הלך לשם, הזרעים שניתאים על ידי המשפחות, ועל ידי התנועות נוער, ועל ידי בתי הספר, ועל ידי הישיבות התיכונות, וזה לא משנה מאיזה סקטור, בסופו של דבר מבשילים, ואין לנו אלא להסתכל בהשראה ובגדלות נפש על הדור הזה שהוא דור מלא תעצומות.
אבל אתה אני מבין שאתה מעדיף לא להתייחס למה ששאלתי. זה בסדר, לגיטימי.
אני אשמח אם תחדד את השאלה, ואני אשתדל להתייחס שוב.
כי תשמע, כי בכל זאת אני שומע, דבר אליי, אני נתולקח כדוגמה, את יאיר לפיד, כל היום מדבר על המשיכים האזויים. היה כנס התיישבות, אוקיי? זה לא נוער הגבעות שדיברו שם זה, דיברו על מגזר, בכמה 30-40 אחוז רוצים להתיישב ביהודה ושומרון, לא יודע מה דעתך האישית. אבל בעזה, סליחה.
אתה מכיר 30-40 אחוז שרוצים להתיישב בעזה?
כן, כן, 30-40 אחוז, בסקרים, 30-40 אחוז. כן, באיזה
סקרים? אני מזמין את כולנו, ואם אתם שואלים אותי, זה הדגל שבעת הזאת מערכת החינוך, שאלה אני שייך, צריכה להרים, לא לדבר שנייה בסלוגנים, בכותרות, בסיסמאות, אלא להתחבר ולראות ולהכיר מקרוב בעיניים אחד את השני. אני חושב שאם נכיר אחד את השני, נבוא לבקר, אנחנו בבתי ספר קיבוציים, קיבוציים אצלנו, מושבים עירוניים, לא משנה, אני בטוח שרב המפריד על המפלג. אני בטוח שגם סוגיית התיישבות בעזה, אם היא נכונה או לא נכונה, דרך שיח נכון, נוכל שנייה להגיד מה נכון לנו כאומה יחד. השיח צריך להיות שיח מחבר. אני חושב שרב המשותף על המפריד, והכוס היא יותר מלאה מאשר ריקה. את כל הפערים שהשגתם כרגע, אפשר לגשר ועדיין לרוץ עם חטא אחד לכיוון הצפון הטוב,
okay.
לכיוון דרך שהיא טובה.
ואני מסכים מאמין. איתך, אני מסכים איתך, אתה צודק.
חזי זכריה, מנהל הישיבה התיכונית אור תורה, נווה שמואל מבית תרשת אור תורה סטון. תודה רבה, והמחנך של
יצהר הופמן,
ועוד שמונה חללים שאיבדה הישיבה הזאת מאז השיבה באוקטובר. תודה שדיברת איתנו, המקום ינחם אתכם.
אינון ויוסי, אני מודה לכם שנשמע בשורות טובות כולנו.
אמן. תודה. כן, שלום, תודה שאתם חוזרים אלינו, השעה עכשיו 9:46, אנחנו באולפן קוף חפה אלף של מעצמת 103 בדבורה הנביאה 6 רמת השרון. אוי אוי אוי. מה קורה יוסי?
בסדר, מה העניינים?
בסדר. מה הולך?
וואלה.
יש איזה חדש משהו? תן איזה עדכון בשטח.
מה חסר לך? אין עכשיו.
מה עם שעתי?
מה עם צפון?
מה עם שעתי?
תראה, מה שקורה עכשיו בכל החלק הצפוני, זה שמתחילה מלאכת התיהור, שהיא מאוד דומה, כמובן היא שונה בגלל שאתה וחטאת קרקעי, אבל היא מזכירה קצת את חומת מגן. כאילו אחרי שלב הכיבוש, אתה צריך להתחיל לטהר את
השטח. אבל עשו מבצע מטורף על שעתי עכשיו.
עשו מבצע יפה.
שלוש חטיבות.
לא, פחות.
שתיים וחצי.
תראה, פעם, מה זה פעם? בתחילת המלחמה היית צריך שם שלוש אוגדות. היום אתה רואה שאתה יכול להשתמש בהרבה פחות כוח. אתה לא צריך עכשיו שלוש אוגדות כדי
לך. שתיים וחצי חטיבות, זה כוח אדיר.
אני אומר, רק אחרי שפירקת את ה... התחלת את השלב הראשון, ופרקת אותם עם כמה אוגדות. היום אתה יודע לעשות את זה עם צקחים, צקח אחד, שניים, וזה זה הרעיון שבסופו של דבר תוכל להיכנס ולצאת עם כוח קטן, ותוציא כמה שאתה יכול כוחות להתרעננות ולבנות את הזה.
טוב, נמצא איתנו סגן ניצב ארקדי שוסטר. שלום.
בוקר טוב.
קצין אג"ם מרחב נגב במחוז הדרום, והיית מפקדו של רן גבילי, זכרו לברכה.
נכון, הייתי מפקד שלו בתור מפקד יסם, מפקד שלו כשנתיים מיום הגיוס שלו בעצם ליחידה.
ולאחר מספר חודשים של חוסר ודאות, המשטרה הודיעה אתמול כי רב סמל רן גבילי, בן 24 ממיתר, לוחם יסם נגב ומחוז הדרומי, נרצח בשבעה באוקטובר וגופתו מוחזקת בעזה. זה משהו שבאמת לא היה לכם מושג מה מצבו?
תראה, אנחנו ידענו על הקרב, אוקיי, קרב בגזרת הלומים, כאשר הכוח המצומצם של יסם שם בעצם בלם את הכניסה, כמובן עם כוחות ביטחון נוספים, בלם את הכניסה לתוך היישוב. לוחמים נפצעו שם, ובעצם מאותו הקרב עבדו עקבותיו של רן. אנחנו הצלחנו בשחזורים ותחקורים להגיע לזירת הקרב, אפילו מצאנו במקום תרמילים, כתמי דם, ומקום איפה ש...
כתמי דם שלו?
כנראה שכן, איפה שבעצם רני היה ונלחם עד הרגע האחרון. ומאותו רגע בעצם עבדו עקבותיו, וזה היה בגדר נעלם.
מה זה היה הקרב הזה, אם אתה יכול לספר לנו?
בשביל... נתחיל את זה מההתחלה. בשביל לעשירי, קודם כל רני היה בבית.
במיתר.
רני היה בבית במיתר, הוא היה במחלה. שבוע וחצי לפני בעצם המתקפה, רני שבר את עצם הבריח. והוא היה בבית לטפל בעצמו, והוא ימתין לניתוח. באותו היום, הוא לא היה צריך להגיע לפעילות לעבודה ולהקפצה, רני בעצם מחליט, אגב כי הרגילו בקודש, הוא מחליט שהוא מגיע, שהוא מתייצב בין הראשונים, גם כשמנסים להגיד לו, למה הגעת? אתה צריך לטפל בעצמך, איך תלחם? הוא פשוט אומר, חבר'ה, אני איתכם, על מלא, בוא נלך ונטפל בזה. ואז הוא בעצם מתייצב כחלק מכוחות של מרחב נגב ומחוז דרום. צריך לומר שזה כבר היה אחרי הכרזה של פקודה, פרש פלשת שהכריז מפקד המחוז הדרומי, ואז בעצם הכוחות מתחילים לרוץ למשימות שלהם. והמשימה של כוח של רני זה בעצם היה להגיע לכיוון של מסיבת נובה, אוקיי, ברעים, הם היו צריכים להגיע מכיוון כיכר סעד, אנחנו ניסינו להכניס לשם כוחות דרך מספר צירים, והוא לא מגיע לאזור המסיבה, הכוח שלו נתקל באזור של הלומים, כמות של קרוב ל-40 מחבלים בעצם חודרים את גדר המערכת ומסתערים לכיוון של הלומים. הקרב מתנהל בחלקו גם בתוך היישוב וגם בתעתי היישוב, רני נלחם שם ביחד עם הכוח שלו, לוחם נוסף נפגע שם קשה, ובעצם גם אנחנו יודעים שגם רני בעת הלחימה מקבל שני כדורים, ועדיין ממשיך להילחם עד השנייה האחרונה, שבעצם מהשנייה הזאת נותק הקשר איתו.
כמה חברים נפלו לכם שם?
תראה, יסם נגב נלחמו במספר גזרות, בסך הכל איבדנו שלושה לוחמים מאוד נועזים, מאוד ערכיים, מאוד מיוחדים. רני גבילי, הוא השלישי, ולפניו אוריאל אברהם ואלכסי בודובסקי.
ספר לנו על רן.
צריך להגיד שזה ילד שכולם אהבו אותו, למרות שכשאני אומר ילד, אנחנו מדברים על בחור של כמעט 2 מטר של, של כוח, אחד האנשים החזקים שאני מכיר.
אה, באמת?
כן, אופנוען בחסד עליון. בשביל להבין מי זה רני, צריך בעצם להסתכל על, על היום הזה ועל הקרב הזה. אז כמו שביום הזה רני התייצב ראשון, ככה הוא היה מתייצב ראשון תמיד לכל משימה. עוד משירותו הצבאי שהוא עשה אותו בגולני, רני בעצם במהלך השירות נפצע, ומורידים אותו מתקן לוחם. למרות הפציעה, למרות השיקום, למרות הכל, רני מתעקש ונלחם להגיע בחזרה. בחזרה לתפקיד לוחם, וזה מה שהוא עושה. אוקיי, אגב, אם זה לא היה קורה, כנראה שהוא לא היה מגיע ליסם, אבל הוא עושה את זה, הוא מתעקש, הוא חוזר להיות לוחם. אחרי השירות הסדיר, אחרי תקופה, הוא בעצם מבקש להתגייס ליסם נגב. אני מראיין אותו בתור מפקד יחידה. צריך להגיד שהבחור עם קסם אישי אדיר, אבל בנוסף לזה גם הרבה צניות, הרבה ענווה, הרבה חום. זה רני. ואז רני מגיע בעצם לפלגת אופנועים, זה פלגה של לוחמים ותיקים בדרך כלל, אז רני הוא היה סוג של יוצא דופן בתוך הפלגה, משתלב שם חברתית בצורה מדהימה. אני חושב שאין בן אדם שלא אהב את רני, שלא רצה אותו איתו לשיחת נפש, לאיזשהו שיפוץ קטן, לאיזשהו תיקון של כלי רכב או אופנוע, כל דבר. וכך הוא היה גם במשימות, נחוש, תמיד ראשון, תמיד מתנדב. אתה עוד לא מספיק לסיים להגיד מה המשימה, אתה כבר רואה את רני מתנדב אליה ורץ קדימה, בלי לחשבן.
תגיד, הוא היה עם איזה נשק הוא היה בקרב?
עם נשק ארוך ונשק קצר, M4 ו... ואקדח גלוק.
הייתה לו משפחה, זוגיות, ילדים?
לא, עוד לא הספיק.
אתה יכול לספר לנו קצת על ההשפעות של המלחמה על המשטרה, על המוטיבציה להתגייס, איך זה השפיע עליכם? הייתם ממש בחזית, כאילו ממש עם כוחות צהל, מסדרות ועד כל הקרובות.
היו לפני.
בוודאי, ברגע הראשון.
אני מרשה לעצמי רגע לתקן אותך. אני חושב שהמשטרה בסיטואציה הזאת אפילו הייתה קצת לפני כוחות צהל.
אוקיי, מקבל.
אוקיי, קצת לפני כוחות צהל. ובאמת באמת בלמה את המתקפה, את המתקפת טרור, את הפלישה, אוקיי, שזה בעצם תחילת המלחמה. בלמו, השוטרים בלמו את זה בהרבה מוטיבציה להגן, בהרבה אומץ, בהרבה תעוזה, דברים שהם יוצאי דופן.
כמה חללים היו למחוז באותה שבת? כמה נופלים?
אנחנו מדברים על 41 חללים. וצריך להגיד שזה כן השפיע על מוטיבציה להתגייס. אני יכול להגיד לך לפחות על מרחב נגב, אנחנו היום מגייסים יותר מ-20 שוטרים בחודש, אוקיי, וזה ככה, אני מדבר איתך על המינימום,
אוקיי.
ויש ביקוש ויש רצון להתגייס השם. ויש תחושת שליחות.
ברוך השם, סגן ניצב ורקדי שוסטר, קצין אגם מרחב נגב ומחוז דרום, והמפקד של רן גבילי, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
אחרי החדשות, נדבר עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. תהיו איתנו.
לא להתפזר.
לא להתפזר.
שלוש FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
כן, כן, כן.
מיכל עמד בכיתה, כשלמדנו לדקלם על חומותיי.
ירושלים, מפקדתי שומרים, איי, איי, שיום יגיע ויחד מהם.
יום יגיע
ויחד מהם. שיום יגיע ויחד מהם.
סוף. תגיד, מה עמדתך על העסקה?
אין עסקה, אז אחרי תהיה לי עמדה.
אין לך עמדה, מה אתה מחכה להתיישר עם זה?
לא, אין עסקה, אין עסקה.
מה שמדברים?
מה זה אין? לא דיברו על מספר אסירים למשל, אז מה יש דלי להחלט?
אתה מוכן עסקה של לסגר את הסיפור?
כן.
כן? למה?
אני סומך על מערכת הביטחון בעניין הזה שתביא עסקה.
אני לא סומך, אני סומך על השכל הישר שלי ושלך.
בסדר, אז בוא נראה מה יצאו.
עוד פעם אתה סומך עליהם, אחרי זה אתה שואל למה הקשבנו להם, מה פתאום אתה סומך.
אני סומך, בסדר?
אוקיי, אוקיי.
טוב, מותר לי לסמוך על דדי ברנע?
לא יודע.
מותר או לא מותר?
לא, מותר לך לאתגר אותו.
פעם שעברה הוא הביא עסקה טובה?
אני חושב שצריך להכל בעסקה אחת, לא עוצרים.
אתה חושב, הוא בסדר.
אז היינו, ראינו, אגב עכשיו עצור לצור.
אבל יש פה גם חמר.
אתה רוצה לרוקן חצי מבתי הסוהר עכשיו, על עסקה של חודשיים לעצור את המלחמה.
אז אתה שאלת אותי, עכשיו אתה מדבר איתי על חצי מבתי הסוהר?
נו,
איזה מצחיק אתה, באמת.
איזה מצחיק אתה, טוב.
כאילו אתה לא...
אתה מחכה כדי לראות לאן
נושבת הרוח. תן לי תן לי את שימי תבורי, עזוב אותי, תן לי
שימי תבורי,
שימי תבורי,
תן לו רגע, אתה יכול להריץ טיפה קדימה,
לא צריך להריץ שום דבר קדימה, אל תריץ,
שנים אני מלמד, שנים אני נותן לו את השיר הזה,
רק אני נותן לו ראות פה, זהו, אל תריץ, אל תריץ,
והוא לא רוצה להקשיב, זה שיר אהבה לאלוהים,
מה עשיתי סייטר הזה אבל?
זה שימי, זה שיר אהבה לאלוהים שכתב אביו מדינה, תקשיב אותו למילים.
רק אליך אלוהי,
קורא אני בלי קול. רק אותך תמיד ביקשתי.
רק אותך תמיד ביקשתי. רק אותך מכל. שתשמע אותי
קולי,
תשומה מכל.
שימשו תאווילי.
ותאיר לי את הדרך
שלא יהיה
נופל ותאיר לי את הדרך שלא יהיה נופל כי ידעת, ידעת את כל לב וידעת, ידעת מה כואב
מה אסור
מה מותר,
מה הוא רע,
מה הוא רע,
מה ישר,
מה ישר,
אני יודע מעיניך,
אני יודע מעיניך,
לא נעלם דבר, אתה שר לאלוהים, אני יודע מעיניך, לא נעלם דבר, תקשיב,
אני יודע מעיניך, לא נעלם דבר.
קח את המילים.
יש תמים וחכמים, ויש גם בני אדם, האדומים ישחקו הם וגבה ליבם ולשונם כצדיקים בסתר חידתם אך לך הכל גלוי הוא לך בורא עולם אך לך הכל גלוי לך בורא עולם
עכשיו כולם, כולם, כולם
כי ידם את כל לב וידעת, ידעת מה כואב מה אסור, מה מותר מה הוא רע ומה ישר אני יודע מעיניך לא נעלם דבר אני יודע מעיניך לא נעלם דבר וידעת, ידעת מה קורה
מה אסור
מה אסור ומה מותר
מה הוא רע
ומה ישר
אני יודע מעיניך
אני יודע מעיניך לא נעלם דבר אני יודע מעיניך לא נעלם דבר
איפה נעלמו לנו שנות ה-70? איפה? איזה זמן? אני רוצה את שנות ה-70 בחזרה, בבקשה.
מחזיק אותם.
תן לי את שנות ה-70 שלי.
עליי.
שנות ילדותי.
איזה זמרים היו פה, איזה טקסטים. ידעת, ידעת את כל לב. וידעת, ידעת מה קורה.
מה אסור, מה מותר. אתה יודע מה, את עושה לי חשק השיר הזה?
מה?
ברק תימני.
איך לא הייתה שובות? אתה חולה, לא מרגיש אותו מפורק ולא בא להכין בועז, איך תבריא?
איך אני אראה מהבן?
תראה גם מה עשית, תראה איך השפעת על הרייטינג. פעם אחת הייתה הולך להכין בועז, אני רוצה לדעת את הרייטינג של כל הערוץ. שמע, חלש. ידעת, ידעת את כולם. וידעת, ידעת מה קורה. מה אסור, מה מותר. מאתמול, חיים. מה ישר, אני יודע מעיניך לא נעלם דבר. אני יודע מעיניך לא נעלם דבר. אני יודע מעיניך לא נעלם דבר. אני אגיד לך משהו כן מעניין שהיה אתמול. כן.
בפגישה, אז המשפחות רצו שנתניהו יגדיר את המשימה של החזרת החטופים כמשימה העליונה. הוא לא הסכים.
נכון.
הוא לא הסכים.
אבל אתה שם לב שלכל אחד אומר מה שהוא רוצה.
בניגוד לגנץ ואייזנקוט שאמרו שזה המשימה
הראשונה. שמתדרכים, לא מדליפים.
שאמרו שזה בדיוק, שבאורך פלא יודעים מה הם אומרים וכל הדבר. לא, הם גם אומרים את זה על קמרה. אז שקודם כל צריך להחזיר את החטופים. נתניהו אומר לו, יש לנו פה שתי משימות, שלוש משימות, שהן ביחד, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות.
נכון.
כן, טוב.
כן, אבל למה הוא אומר לכל אחד מה שהוא רוצה לשמוע?
לא הבנתי.
תשים לב למה.
מה?
לכל אחד אומר מה שהוא רוצה לשמוע.
מה זה, למה אתה אומר את הדבר הזה?
למה אני אומר ככה?
כן, למה אתה אומר?
ככה כמו שהוא אמר ב-24 שעות.
מה הוא אמר שונה?
כן, נקבל, אני דוחף לעסקה, אני לא יודע, אני זה, אחרי זה הוא בולם את זה אתמול בלילה. שיהיה בריא.
רק שיהיה בריא, בעזרת השם, שהשם יברך את בנימין בן צילה, ראש הממשלה שלנו.
שיסיים, צריך היה לסיים,
שיוביל את עם ישראל לגאולה, שיעביר את המפתחות למשיח.
אינון, זה נגמר.
שיעביר את המפתחות למשיח.
אינון.
אחרי מלחמת גוג ומגוג.
זה נגמר. די. או שאתם רוצים עוד פעם לזה. די, מספיק. נגמר.
זה, בגלל שאתה אמרת שזה נגמר,
כן, נגמר, אחרי המלחמה זה נגמר.
כאילו אתה החלטת,
באמת, אני לא שונא אותו, באמת.
אתה החלטת,
אבל די, מספיק אחרי אירוע כזה, מה זה?
אבל זה לא הולך ככה, עם כל הכבוד.
אחרי המחדל הזה, מה זאת אומרת?
עם כל הכבוד.
אוקיי.
זה לא הולך ככה.
תשאיר אותו, בסדר.
שאתה אומר, די, זה נגמר, אז זה נגמר.
בסדר, לא תשאיר אותו. אתה והם תשאיר אותו. אתה וראשי המחאה תשאיר אותו, בסדר?
בסדר.
80% לא רוצים שישאר, נגמר
רק הציבור.
כל מי שהיה מבחר.
מי, תן לי, מה זה כל? מי, מה כל?
זה יכול להיות בני גן, זה יכול להיות אייזנקוט, זה יכול להיות יוסי כהן, זה יכול להיות, כל אחד מהחבורה.
כל אחד יכול להיות ראש ממשלה.
לא.
כל אחד.
הוא יכול להיות מועמד, הוא נולד למלכות, הוא נולד כראש ממשלה. אוי אוי אוי, נו בחיית, תגיד, אתה שומע את עצמך? הוא נולד כראש ממשלה? לא, באמת.
אז אני שואל אותך מי.
נתתי לך, סתם, בשרבול נתתי לך.
מי, גדי?
כמה שמות.
גדי אייזנקוט.
גדי, בני, יוסי כהן. נפתלי, מילך ישר, ונפתלי הרי, אתה יודע, אתה לא יכול לדעת את עצמך.
שנייה, אחד אחד, גדי אייזנקוט שאמר עכשיו שצריך להפסיק את המלחמה, עליו אתה סומך.
אני סומך עליו, כן.
אוקיי, בסדר, הבנתי.
אתה זוכר, אמרתי לך מזמן שאני סומך על גדי אייזנקוט, לפני הרעיון, לפני האירוע, מזמן. לא היום, זה לא נורא.
מי עוד אמרת, חוץ מגדי?
בני, גדי, יוסי, זה רק מהראש, נפתלי, מי שרוצה לזה.
בני, שסיכן את חיילי גולני, אז שאמר...
איפה סיכן את חיילי גולני, דחילה, די, נו.
מה זאת אומרת, הוא סיפר את זה.
אמר, הוא נתן איזה דוגמה, משהו איך קוראים לזה, בבינג'בל, נו, לא בבינג'בל, בצוק איתן.
נו.
בסדר, מה סיכן? מה סיכן?
הוא אמר, סיכנתי את חיילי, במילים שלו אני אומר, סיכנתי את חיילי גולני.
יכול להיות, מסכנים את חיילי גולני, סיכנים את כולם, הלו, אני מזכיר לך בסג'איה, הכניסו אותם בלי ריכוך בכלל, זה הייתה, ככה חשבו שאפשר להילחם.
לא, אבל זה היה בשביל אזרחים של האויב.
יכול להיות, ונניח, אתה יודע מה, אני הולך, אתה צריך ללכת לפרטים, כי אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל נניח, נניח, והוא גם עושה טעות אחת, אתה עכשיו מפה פוסל אותו מלהיות ראש ממשלה, תגיד,
לא, אבל...
לא.
Okay.
תשמע, תראה, אני אגיד לך מה הבעיה עכשיו עם בני. בני מנוהל מלא מלא, הוא עם הפרומטר. לא okay. יכול להחזיק מיקרופון לבד. נכון. לא מחזיק מיקרופון לבד. נכון. מה אומרים לו באוזניה, זה מה שהוא נכון. משדר. פחות מתחבר לזה. פחות מתחבר לזה.
אז עד רבה. אז אוקיי, אז לא בני.
לא, לא אמרתי שלא יכול להיות ראש ממשלה. אמרתי, אבל...
אוקיי, אז יוסי, יוסי כהן. מה יוסי כהן? אתה יודע מה העמדות של יוסי כהן?
על פניו, אתה שומע אותה מה בטלוויזיה?
מה אני שומע? אתה שומע? מה העמדות שלו? מה הוא אומר? מה, לא הבנתי, מי זה יוסי כהן? מה העמדות שלו?
הוא לא מסתתר, הוא לא מסתתר. מה העמדות של נתניהו? כל יומיים מחליף אותו, מה העמדות שלו?
לא באמת, אי אפשר לדעת מה העמדות של נתניהו.
לא בעד מדינה פלסטינית, נו.
די, אין לי כוח.
כן בעד העסקה, לא בעד העסקה. ב-24 שעות האחרונות התהפך כמו סטייק.
די, אני לא יכול יותר, שר, אני לא יכול יותר.
זהו, ניציתי. איני יכול,
איני יכול.
ניציתי.
כן, תקשיב. יש לנו את בצלאל סמוטריץ' אחרי הפרסומות.
אוקיי.
כן. אז בוא נשאיר לו זמן כמו שצריך.
ותבחר שיר טוב לסיום.
כי בצלאל, יש לו תכונה שהוא מתחיל לדבר, אין שירוע שהוא לא יודע לסיים. כלומר, הוא מדבר, אתה יכול לפתוח לו את המיקרופון, לפתוח שק שינה, ללכת לישון. לא,
אל תגיד, כן.
כן, אתה הולך לישון.
אבל הוא מדבר יפה.
אתה קם אחרי זה 4-5 שעות.
אבל הוא מדבר ברור ויפה, מה אתה רוצה?
לא, הוא בינתיים יעשה את העבודה מצוין.
אוקיי.
אתה יכול להיות רגוע. זה לא מישהו שאתה משאיר אותו לבד.
כן.
זה כמו, מה ההבדל בין בנים ובנות? לא שיש לי בנות, אבל ככה מספרים.
כן.
שבן, אתה משאיר אותו לבד בסלון, אתה חוזר, אין סלון.
אוקיי.
אוקיי? זה כאילו, המערכת התפרקה, הספה, זה, הכל התפרק, הכל הלך. בת, יש לך, אתה שם אותה בסלון, אתה הולך, חוזר אחרי כמה שעות. הכל מסודר.
ברור, יש לי בן ובת, בדיוק כך, אני מסכים איתך לגמרי.
טוב, אז בצלאל אתה שם אותו, הוא מדבר, הוא מדבר. שום בעיה, אתה יכול להיות רגוע. שלום לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
שלום ינון, בוקר טוב לך, יופי, ולציבור, וכמובן, כמו פותחים תמיד בחודשים האלה חיבוק וחיזוק ענק ללוחמים, למפקדים, לסדיר, במילואים. רוח כל כך גדולה שהם מסיחים בכולנו, של לכידות, של נחישות, של מסירות והקרבה. ובעזרת השם, בזכותם, עם הגיבוי המלא של המשפחות בעורף, יביאו לנו ניצחון וביטחון וכבוד לאומי ודאבה לאומית. זה הדבר החשוב ביותר בימים האלה.
אוקיי, תגיד, אתה מעודכן לגבי אירועי העסקה, כמו שאומרים? יש חדש בעניין הזה?
אני מעודכן במה שאני מעודכן, אתה יודע, אני אף פעם לא יכול לדעת אם יש משהו שחיים ואני לא מכיר. אבל אני בשיחות בעניין הזה גם בראש הממשלה, גם בגורמים אחרים. דתי ידועה, ראש הממשלה מכיר אותה מצוין. אנחנו מחויבים להתאמץ מאוד, להשיב את החטופים ואחריות ומחויבות, חלק מהאתוס של מדינת ישראל ושל העם היהודי בכלל. אבל אנחנו מחויבים לממש את מטרות המלחמה, לנצח, להשמיד את חמאס, להסיר את האיום שנשקף מאז על עבר אזרחי מדינת ישראל. שום אופן לא להיכנע לשחרור של מאות ואלפי מחבלים, זה מסכן את קיומה של ישראל, ומסכן 9 מיליון אזרחים בישראל, זה מסכן את כל יהודי העולם, שעלולים להפוך חלילה, למטרות לגיטימיות לחטיפה.
אז מה, אבל...
השר סמוטריץ', אם אתה אומר שאתה מתנגד למאות מחבלים שישוחררו, איזו עסקה אתה אפשר כן לקבל?
אני חושב שהעיסוק האובססיבי שלנו, בצד הישראלי בעניין הזה מרחיק, היכולת להחזיר את החטופים, אני אומר את זה שוב ושוב ושוב, מה שהביא את העסקה הקודמת, והוכח שזה נכון. זאת אחדות ונחישות גדולה בחברה הישראלית, אגרוף ברזל, וצבא מאוד נחוש וחזק, שעובד באגרסיביות ומביא את סינואר לתודעה, שהוא בדרך להשמדה, ואם הוא רוצה איזה נשימת חמצן קטנטנה, הוא צריך להחזיר לנו חטופים במחירים שאנחנו יכולים לחיות איתם.
אבל יש משהו שאתה...
כשאנחנו משדרים לעיתות גדולה לעסקה, אנחנו בתודעה של סינואר צורבים קשיחות, צורבים הבנה שהוא קרוב ל... ניצחון ולשרידה, והנה אותו החברה הישראלית מתפרקת, מפסיקים את המלחמה, וזה גורם רק להתבצר בעמדתו, שככל שהוא יזם, אנחנו הולכים עד הסוף, וחבל לו על הזמן, ואין לו שום סיכוי, אז הסיכוי שנצליח להחזיר חטופים גובר, אני לאורך כל הזמן אומר, גם בציבור, וגם בפגישות שלי עם משפחות חטופים, אני מקפיד על זה, אני אומר להם את האמת, לא מפיל אותם באשליות, לא מוכר להם חלומות ומקסמי שם, זה אירוע מורכב, ושוב, אני חושב שהשיח המוגלם שלנו בעניין הזה מזיק ורק מרחיק
תחיקות. אבל השר סמוטריץ', ברגע שאתה אומר מאות, גם מפתח של 1-3 לא עובר אצלך.
יופי, אני חושב שזה שגיאה שוב להיכנס לזה. הוא דתית בעסקה הקודמת.
נכון, זה משהו אחר.
עובדתית, העסקה הקודמת. ועם המון המון כאבי בטן, ושוב, שעות של דיונים, ברגע שהובטח, אנחנו קיבלנו על זה ערבויות, והטיינו את זה בגוף החלטת הממשלה. הדבר לא מביא לעצירת המלחמה. ולא סותר את מטרתה המרכזית, ולא פוגע בחידוש הלחימה והשמדת חמאס, והתברר שצדקנו. גם זכינו להיות שותפים ולהחזיר הרבה מאוד חטופים, נשים וילדים הביתה, וזו זכות אדירה. אבל הנה, מלחמה חודשה וצהל מכה את חמאס שוק על ירח, אתה יופי מכיר את זה היטב, בניגוד לכל מיני קולות חולשה ששומעים באולפנים. אבל כן, המחירים היו בהחלט סבירים, אתה יודע, זה מילה שקשה להשתמש בה, כל מחבל זה נורא ואף אחד לא צריך לשחרר, אבל יש קווים אדומים שיש סתור לחצות.
אז זהו, מה זה הקווים האדומים האלה?
אז אילון, אני לא אוהב לדבר בשיח הזה, בטח לא בהקשרים הפוליטיים,
אבל יש לך קווים אדומים ברורים? יש לך קווים אדומים ברורים?
אין אדם שאין לו קווים אדומים.
לא, לא, השאלה אם אתה יודע, או שזה משהו יותר אמורפי, מה אמרת לראש הממשלה בעניין הזה?
אז אני מעדיף, שוב, כדי שראש הממשלה ואני נוכל להמשיך לשוחח, באמת, בצורה...
לא, לא מה הוא אמר לך, מה אתה אמרת לו?
אני חושב שראש הממשלה יודע, אנחנו לא נוכל להיות חלק מהפסקת המלחמה, ומשחרור סיטונאי של מחבלים, ומסכן את מדינת ישראל, שוב צריך להבין, אי אפשר לקבל החלטות, וזה... אגב, מציע לאף אחד מהמאזינים לא לקלה בנו, מי שנעים בצורת הזה וצריכים לקבל החלטות באמת מייסרות מאוד, גם ברמה הערכית והמוסרית, גם ברמה המעשית, אבל אסור להסתכל על זה רק במשקפיים של כאן ועכשיו, להסתכל על זה, ואני באמת חושב שההחלטות שאנחנו נקבל עכשיו ישפיעו ויעצבו את קיומה, ביטחונה וסגשוגה של מדינת ישראל עשרות שנים קדימה, אנחנו ברגע היסטורי, אותו מדרכי מכוננת מאוד, ואני מסתכל על איך סינואר, קורא את זה, ואיך נסראללה קורא את זה, ואיך איראן קורא את זה, ואיך כל ה... כל סוף מדינה קטנה שנמצאת באיזה ג'ונגל כזה מוקפת באויזים שרוצים להשמיד אותה, וחייבים להבין שאיתנו לא מתעסקים, ומי שעושה את מה שעשה לנו חמאס בשמחת תורה, בשביל אוקטובר, פשוט מושמד ונמחק. וכן, יש לנו יכולת עמידה, יש לנו נכונות לשלם מחירים, בינתיים אגב החברה הישראלית עומדת בזה, ותורה באמת מפעימה ומרשימה, גם בחזית וגם בעורף, ואסור את הדבר הזה להחליש וחלילה למסמס, תראה, ההישגים שצהל רושם בלחימה בעזה נקנים באמת במחירים עצומים. הם לא יכולים להיות לשווא, זו צוואת הנופלים, זה ציווי המשפחות שאנחנו מקבלים בכל לוויה, בכל ניחום אבלים, ולזה אנחנו מחויבים.
אוקיי, אז מה פחות או יותר לאן להערכתך זה הולך? יש מצב שלא תהיה פה עסקה ואנחנו פשוט נמשיך להילחם להערכתך?
זו הערכתי. שוב, אני לא מתרשם. יש כרגע אצל סינואר נכונות למצב אנחנו יודעים לחיות איתו. מבחינתו החטופים זה אירוע מגה אסטרטגי שנועד גם להנציח את השלטון שלו, וצריך להבין, המשך שלטון חמאס ותושבי הדרום לא חוזרים הביתה, זה אומר שממשיכים לראות טילים ואני גם נצחי אצלנו כמו ב-20 שנה האחרונות, זה אומר שחמאס חוזר להתעצם ופוגש אותנו חס וחלילה בשביל לאוקטובר הבא. להפסיק את המלחמה זה אומר שחיזבאללה בצפון מבין שאפשר לעשות לנו מה שחמאס עשה לנו והיכולות שאולי לא גדולות יותר בהקשרים הצבאיים, עוד פעם איראן והחות'ים ואחרים, הדבר הזה אסור להסכים לו בשום פנים באופן. זה מה שסינואר רוצה. סינואר רוצה אגב לקרוא לפרק את החברה הישראלית. הוא יצא בשביל אוקטובר בטבח, תוך ציפייה שחיזבאללה מצטרף, שערבי יהודה ושומרון.
אז אתה לא רואה, אבל אני כאילו בין השורות הבנתי שאתה לא רואה שהולכת לקרות להיות עסקה.
אני כרגע לא רואה את סינואר, ועוד פעם, אני חושב שאנחנו אשמים בזה במידה רבה. סינואר הרי אין לו איזה מקורות מודיעין, מי יודע מה, הוא יושב במחילה שלו וצופה בטלוויזיה הישראלית. שומע את הפרשנים, ורואה את דעקות עכשיו, 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 את הקריאות לעצור את המלחמה, ומבין שהוא על הקהל, הוא צריך רק אומרים, למשום עוד קצת אוויר, לרכז טיפה מאמץ, והוא שורד, אנחנו הרי לא במלחמה סימטרית, אנחנו צריכים לנצח, הוא רק צריך לצרות.
ולכן לדעתך?
ולכן להערכתי, לא תהיה עסקה, אבל אני לא רוצה סתם לזרות חול ולהשלוט את המשפחות. מה שיביא אם לעסקה ולהחזרת הכי הרבה חטופים, זהו כמובן מטרתנו, רק אם נשדר אחדות ולחידות ולנחישות ואורך רוח, ואם הצבא ימשיך לפעול כפי שהוא פועל עכשיו באינטנסיביות גדולה, ולהעמיק את ההישגים שלו, ולהעמיק את הלחץ על סינואר, אנחנו רוצים לטפל באירוע.
כלומר, אם אני מבין נכון אותך, אם אני מבין אותך נכון, לא תהיה עסקה בגלל ההתנהלות של הצד הישראלי.
לא תהיה עסקה, כי סינואר כרגע בתודעה שלו על הסוס. ושוב, אתה יודע, בכל עסקה, לא חשוב באיזה נושא, יש צד אחד שמשדר...
כן, אבל הוא על הסוס, כי הוא שומע פה את הטרללת, והוא שומע את הצעקות עכשיו, והוא שומע את הצעקות בכל מחיר. איך אמר, איך קוראים לו, לוי, מיש עתיד? מיקי לוי. כל מחיר, כל מחיר, ואני אומר, והוא עומד על זה, והוא מדגיש, כל מחיר, כל האסירים, להפסיק את כל המלחמה, כל מחיר.
אני רק חשוב לי, באמת בשביל הציבור, כי תראה, זה אירוע קשה, ינון, זה אירוע קשה, אתה יודע, יש מי שמנסים לחלק את החברה הישראלית, למי שחשוב לו להחזיר את החטופים, למי שלא, אין עיוות גדול מזה של המציאות, אני מחפיד להתפגש עם משפחות, להסתכל להם בעיניים, לחאוב איתם, להביא את המחויבות, אגב גם באמת לחזק אותה אצלי בבטן פנימה. לא להשאיר לזה כמשהו שהוא מנוס שפה ולחות, אבל אני רוצה לגלל להסביר לציבור מה המשמעות של האמירה בכל מחיר. אני חושב שסינואר ידרוש, אנחנו נביא לו מארצות הברית, או אני יודע מאיזה מדינה שיש לה פצצת אטום, ושיהיה בעד הפצצת אטום שמוכוונת למדינת ישראל. זה גם כן מחיר שבשבילו אנחנו נחזיר את כל החטופים. הרי זה כל כך מגוחך, האמירה בכל מחיר לא מתחילה בכלל. עכשיו בוא נשאל את עצמנו, האם להציף את הרחובות באלפי מחבלים, שמחר יפתחו חלילה אלפי ישראלים, זה מחיר סביר? הרי אנחנו אוכלים היום את פירות הבאושים של עסקת שליט, סינואר וכל המחבלים האלה שוחררו אז. והתחיל עוד הרבה קודם, בעסקאות של ג'יבריל וכו'. אנחנו כל פעם נכנעים אל החולשה. אגב, צריך לומר, זאת נקודת חוזק שלנו, בימים כתיקונם, הערבות ההדדית, הלכידות, האתוס הזה שאנחנו נלך עד סוף העולם כדי להציל כל יהודי באשר הוא, זאת נקודת חוזק מאוד מאוד גדולה בעם היהודי. אבל בסיטואציה כזאת, זאת נקודה שהופכת לחולשה, וסינואר לוחץ עליה, ואנחנו חייבים להפעיל עמידות, נחישות, לכידות, תוך נשימה, ובעיקר להמשיך את המאמץ הצבאי, עם האילוצים המצרים שיש פה, וזה בסדר, בוא נכנס לזה עכשיו.
כן, אבל בצלאל, אתה מפיל הכל על התקשורת, זה גם חברי הקבינט חושבים ככה, אתה אומר אולפנים, התקשורת.
נכון, בני גנץ אומר קדימות לחטופים, למשל, זו משימה קודמת, גם גדי איזנקוט אמר, צריך להפסיק, רק בעסקה נביא את החטופים, צריך להפסיק את הלחימה וכדומה.
יש לי חולשה לגדי איזנקוט, פשוט אוהב את האיש, נעים ונחמד, והוא בטח גם עכשיו אף שקול שבאמת שילם קורבן, אבל אני חושב שהוא גרר לזה גדול מאוד ברעיון הזה שלו את אילן הדיין. זה בדיוק הנקודה, יושב סינואר, שומע חבר קבינט המלחמה במדינת ישראל, מי שהיה רמטכ"ל, אומר כן, אפשר להפסיק את המלחמה, וצריך לעשות הכל לשחרר את החטופים, זה נזק גדול מאוד. אני חושב שגם גדי עצמו יודע שזה נזק, לא חושב שלזה הוא התכוון. ועוד פעם, אנחנו חייבים להיות חזקים, למשום עמוק, להבין שזאת מערכה מורכבת, אבל אין לנו שום ברירה, אין לנו ברירה, אלא להשלים אותה בניצחון מלא, השמדה מוחלטת של חמאס. וכן, ויש לדבר הזה מחירים, אבל חס וחלילה, האלטרנטיבה תקבל מאיתנו, תראו, קחו מה קורה עכשיו בצפון. היה לי במשך שנים צועק, שהמדיניות ההכלה הזאת, זה למשכן את העתיד עבור שקט זמני בהווה. אין, רוצים שקט עכשיו, לא רוצים מלחמה. אז מעלים ממים, ונותנים לחיזבאללה,
לא, זו החלטה דווקא שאפשר להבין אותה, נזירה משנית ועיקרית.
לא, אני לא מדבר על עכשיו, אני מדבר על 15 שנה.
אוקיי.
אני רוצה להבהיר. הייתה מלחמת לבנון השנייה. אתה יודע, אפשר ללכת אחורה לבריחה מלבנון.
כן.
אנחנו ברוכים, טרור רודף אחריהם. אבל שים את הרגע בצד, הייתה מלחמת לבנון השנייה, גם שם שילמנו מחירים כבדים, הבאנו הישגים. אבל לא רצינו לשמור עליהם אחר כך. במשך 15 יותר מזה שנה, עצמנו עיניים, נתנו לחיזבאללה להתחמש.
מי היה פורש ממשלה?
לא יכולות.
ינון, מי הפורש ממשלה?
אני התווכחתי, נתניהו, בוא, יופי, אתה מכיר אותי, אני מסתדר את אדם ענייני, אני שבח את נתניהו על דברים טובים שיש בו, ומבקר איתו, ובעיקר מתווכח איתו, אז אני שותף שלו, ומנסה להשפיע גם היום, אני לא מוכן לאופן שבו המאמץ הומניטרי מתנהל בעזה, בעיניי מופרך לחלוטין, אנחנו ביד אחת רוצים להשמיד את היכולות השלטוניות של חמאס, חד שני נותנים לו כוח, שומרים את הסיוע ההומניטרי בידיים שלו, ואת לא, הלחץ האמריקאי זה אולי להכניס את הסיוע, הלחץ האמריקאי זה לא איך לנהל אותו, ואני כבר חודשים צועק, אגב אני מקווה שזה עכשיו ישתנה, אני אולי מיטב ידיעתי נתן הנחיה לצבא לחפש אלטרנטיבה, לא דרך אונרה, לא דרך חמאס, כן, אנחנו יכולים לנהל את המאמץ הזה בעצמנו, לייצר נקודות חלוקה, בוודאי באזורים כמו הצפון, אותם המחנות
במרכז. אז מה אתה מציע לעשות בצפון?
אני, אז רגע, עוד ברשותכם, עוד רגע לפני מה אני מציע עכשיו, אני חושב שבוא נפסיק את הלקח. שוב, 15 ו-20 שנה
נכון, אחורה. נכון, נכון, אוקיי, לכן אני שואל.
שאי אפשר להסתכל על הכל באופן קצר טווח.
נכון.
צריך להסתכל על השלכות
ארוכות הטווח. הבנו, אז מה אתה מציע לעשות?
תראו, אנחנו במציאות מורכבת עכשיו בצפון, זאת אומרת שאני חבר קבינט, אני לא רוצה להתייחס אליה ברדיו, כי אני לא חושב שיהיה...
רצית בהקשר הזה לקשור את זה לעסקה?
לא, בדיוק, רציתי להסביר.
בבקשה.
לקבל החלטות.
נכון.
מתוך איזו מחשבה של כאן ועכשיו, כשאתה ממשכן
את העתיד, אחר כך משלם את זה ריבית של שוק אפור. אצלך נמצא עכשיו התקציב ותקציב הביטחון, ושנינו יודעים באיזה גידור.
רגע, אבל הוא באמצע האירוע, שנייה, זו לפני התקציב.
שנייה, אבל הוא צריך לבנות את צה"ל כמו שצריך, שיתלם כסף כמו שצריך.
רגע, שנייה, אבל הוא רוצה לתת פתרון להשלים את מה שהתחיל.
אינון, יוסי צודק, אין לי הרבה מה לומר על הצפון חוץ מדבר אחד. אנחנו מחויבים להחזיר את תושבי הצפון, הם לא יעשו את זה בלי שהם יחזרו למציאות ביטחונית אחרת לחלוטין. אני מתנצל שזה נשמע כמו קלישאה, אבל אני לא רוצה לתת את תוכן לדבר הזה. שוב, כי חיזבאללה לא תקבל מאיתנו מודיעין גלוי מה אנחנו מתכננים.
הבנת, כלומר יש לך עמדה, אתה לא רוצה להגיד אותה, זה מה שאתה אומר?
לא, אני אומר שזה אירוע מורכב ואין לו פתרונות קלים. אנחנו כן מגבשים פתרונות כאלה, אין לנו ברירה. שוב, אנחנו חייבים להחזיר את הביטחון גם לצפון. זה תלוי הרבה בעזה, אני חושב, תלוי הרבה בשיקום ההרתעה שלנו.
ולגבי בניין הכוח, השר סמוטריץ', אתה מכיר את הפערים, כולנו ראינו את הפערים במלחמה הזו. הצבא, מערכת הביטחון צריכה תקציב ענק כדי לסגור אותם ולהישען על ייצור עצמי ופחות על האמריקאים. ואני לא בטוח שהצבא קיבל את כל מה שהוא צריך.
אני אומר שני דברים. הצבא ודאי צריך להשלים פערים. התקציב הביטחון צריך לגדול בצורה דרמטית. אבל הצבא דרוש גם לרענון של תפיסות. לבוא ולומר, אני רוצה להכפיל את תקציב הביטחון, ועוד רגע נדבר על ההשלכות הכלכליות הדרמטיות של אירוע מהסוג הזה, ולכן צריך גם לנהל אותו, ובסוף אין ארוחות חינם. אני חושב שהצבא צריך רענון תפיסות. אני לא מוכן, היה לנו איזה שיח, זה לא לזה ויכוחים
קשים. יש דברים שאין דיון עליהם, חימושים, מיירטים, כוח אדם, קיום, דברים שהם בסיסים. הרבנו את הצבא כל השנים האלה, ונדמה לי שאתה גם אחזת בתפיסה הזאת וחשבת כך. עכשיו אתה נמצא כשר אוצר, ואתה נותן לפקידים שלך להמשיך להשתלח באנשי הצבא, וזה חסר אחריות. גם ככה בריחת הקצינים ובריחת המוחות ומה שאתה לא רוצה הוביל אותנו למצב הזה והמצב של הימחים ואין לנו מספיק נמרים ולא אין לנו מספיק מילי רוח ומה לא, לא ניכנס את הכל כבר הציבור יודע, אבל עכשיו זה המשמרת שלך, אנחנו נשאל אותך כמה כסף העברת לצבא, אין יותר, את הציבור עכשיו זה כבר מעניין מה מצב הצבא, לא מעניין אותו רק רפורמה כן או לא, ביבי כן או לא, הוא הבין מה זה הקטסטרופה הזו, אני מקווה מאוד. אז אתה יושב על הברז עכשיו, אני חושב כמו שעשית למשל במילואים, ולזכותך יאמר, ושפכת כסף על המילואים, אני חושב שצריך לעשות את זה גם באופן ישיר עם תקציב הביטחון.
קודם כל אני מנהל את זה באופן אישי, וזה לא הפקידים.
לא, נותן להם משתלח אמרתי, משהו אחר.
אני לא משתלח, אני מנהל שיח, אני מנהל את זה באופן אישי. יהיו שלושה דיונים השבוע, אצל ראש הממשלה, עם שר הביטחון, עם הרמטכ"ל, עם האלופים הרלוונטיים, וכן, גם עם אנשי מקצוע, גם בכלכלה, אתה השתמשת קודם במינוח לשפוך כסף. אני לא מוכן לשפוך כסף. אני רוצה לשים כסף במקומות מאוד מדויקים ומאוד נכונים. אני לא מקבל את האמירה שלך. ברור שצריך הרבה מאוד חימושים והרבה מאוד רקמים והרבה מאוד כוחות להגדיל את הצבא וכו'. רגע, רגע. אבל בסוף, אנחנו צריכים לנהל שיח לא רק של צרכים, אלא גם של סדרי עדיפויות.
איזה סדרי עדיפויות? אנחנו במלחמה אזורית, מלחמה קיומית.
יוסי, אני לא קטעתי אותך.
בבקשה.
אני לך לשטוח את משנתך בעריכות, אין לי ברשותך גם לשטוח את משנתי. בסוף צריך להבין, להכפיל את תקציב הביטחון, ל3% תוצר. או שמעלים מיסים על אזרחי מדינת ישראל, או שמרעיבים את מערכת הבריאות והחינוך והרווחה, או שלא שמים כבישים, רגע, רגע, רק שנייה, ואם מעלים מיסים זה מדכי צמיחה ומדכים צמיחה.
מה לעשות, אנחנו רוצים להמשיך לחיות פה.
רק רגע,
אבל הם כלא מבינים את האירוע.
יוסי, אל תעשה לפחים קלים. בסופו של דבר, כלכלה חזקה תומכת ביטחון חזק. אם אנחנו רוצים לאורך זמן להצליח לעמוד בהוצאות הביטחון שגדלות ויגדלו בצורה משמעותית מאוד, צריך כלכלה חזקה, צריך צמיחה חזקה, צריך הכנסות מדינה ממסים כדי לממן את זה. אם אנחנו נרסק עכשיו את הכלכלה בצעדים לא אחראים, אז בעוד שנה לא יהיה לנו כבר מאיפה לשלם גם את מה שכולנו מסכימים שצריך לשלם. צה"ל מקבל בשנה הזאת סכום עתיק. בסדר, מעבר למה שיש לו בתר"ש, בערך 68 מיליארד שקלים.
נו, זה כלום, אבל זה כלום, מחצית מזה רק שכר. על מה אתם מדברים? אתם עובדים על הציבור, כל הפקידים שלך. כאילו הצבא אוכל את הכסף. לאן הכסף הולך? מחציתו 27 מיליארד הולך רק לשכר חיילים, אנשי קבע, אזרחים עובדי צה"ל, ושדחפו להם, הנה הוא ירד. אתה מבין? רק שמה שצריך כסף מהאוצר לביטחון.
לא, יוסי, גם אתה, כאילו, לאן הולך הכסף?
סליחה?
אתה, אני פעם ישבתי עם מנכ״ל משרד ביטחון, כן, שאמר לי, המשטרה הייתה צריכה פה, הייתה לה איזה בעיה, נתתי לה כך וכך בסכום של מיליון, שניים, הוא אמר לי, או שלושה, יש לי פה כאלה שומנים, שזרקתי למשטרה כמה מיליונים.
לא יודע מי אמר לך ומה.
זה שר, מנכ״ל משרד ביטחון.
מנכ״ל משרד ביטחון, באמת, זה מדד לגודל תקציב הביטחון.
כן,
זה מדד, אני אומר לך. אמר לך, זה נכון, דיון רציני.
כן.
דיון רציני, נכון. מה המנכ״ל אמר לך, זה קשר של איזה מיליון או שניים, כן.
אפשר בבקשה רגע? כן. נמשיך את השיח. מעבר ל-68, הוא מקבל 120 מיליארד שקלים להוצאות המלחמה, שזה כולל את חידוש כל המלאים, עוד לפני מה שהיה לפני המלחמה. הוא מעבר לזה, סיכמנו על 80 וכמה מיליארד שקלים, ועוד 18, בקיצור, זה סכומי עתק. הצבא יקבל השנה ערך כמעט, לא רוצה עכשיו לסכום את הכל, 300 מיליארד שקלים. עכשיו אני כן אגיד לך יוסי ותסלח לי, אני לא מוכן להמשיך לממן את אותה קונספציה, וזה הדרישה שלי מהצבא. בואו נבחן את תפיסות הביטחון שלנו, הרי אי אפשר להגיד, קרתה כאן רעידת אדמה, לא הערכנו נכון, לא חשבנו נכון, לא חשבנו נכון, לא תכננו נכון, ולצפות שאנחנו נגיד בסדר, אז אם עכשיו אתם חושבים שאתם כאילו עושים את זה נכון, נגיד קדוש קדוש.
אבל השר סמוטריץ' עוד לפני התפיסות, יש דברים בסיסיים שחסרים.
כל הדברים הבסיסיים תוקצבו.
שחסרים.
יוסי, כל הדברים הבסיסיים, אבל אתה לא מצפה שאני אכנס לפרטים ברדיו. כל הדברים הבסיסיים תוקצבו בסכומי עתק. כן, ואני עושה את זה באחריות לכלכלה, ואני עושה את זה כי אני שומר גם על הדירוג של מדינת ישראל, ועל המשך הצמיחה שלה, ולכן עושה את זה בהתייעצות עם גורמי מקצוע. אבל כן, אני מתעקש שתקום ועדה שתבחר את תפיסת הביטחון שלנו.
מעולה, תקימו אותה, כמה זמן להקים אותה, מה אנחנו מחכים, צריכים להתקשרות מול תעשיות.
היא תקום ביום שני הבא, ויש המון המון דילמות שצריך לנהל, קודם כל בתיקון תפיסת הביטחון, ולהתנהל מקונספציות שהיו נחלתנו בעשורים האחרונים. שוב, לצפות מאזרחי ישראל, לממן עוד מאותו דבר, אני לא מקבל את זה. זה לא אירוע תקציבי, אירוע ביטחוני. לכן אנחנו נבחן מחדש, כן, ואנחנו גם נבחן את האיומים ואת תרחישי הייחוס, ואת המענה הניתן, וממילא את בניין הכוח, והאם הצבא משקיע את הכסף במקומות הנכונים. עם כל הכבוד, אי אפשר להגיד לצבא, כזה ראה וקדש, זה לא עבד בשביל אוקטובר, וזה אני אומר בצד הערכה עצומה שיש לצבא, ללוחמים, למפקדים, אבל אי אפשר לצפות מאיתנו אחרי אירוע בסדר גודל כזה, להפתיר כדי שתקד. עוד פעם, לא מדובר עכשיו על עוד מיליארד שניים, מדובר על רעידת אדמה בכלכלה הישראלית, בשינוי סבירת הפרט מקצה לקצה, עשינו אותו נכון במילואים ניקים, אמרת את זה נכון, אבל לא שפחנו כסף. נתנו 9 מיליארד שקלים, כי שינוי לסדרי עדיפויות, זה הולך למקומות הנכונים, כי המילואים נקיים,
לא, התכוונתי לשבח אותך, לא שזרקתם כסף לחינם, אלא נתתם להם בדיוק למה שצריך.
אני רוצה להחזיר לך בשבח גדול, גם על זה שאתה מתעסק בסוגיה של המילואים נקיים, גם על זה שאתה מתעסק בסוגיה של הפצועים, וגם זה אתגר ענק. אגב, גם הוא גוזר עלויות
מיליארדים.
מיליארדים, וכסף לא גדל על העצים, ולכן צריך לקבוע סדרי עדיפויות, ולנהל את זה מאוד מאוד מדויק. אני לא מוכן לשפוך כסף, אני מוכן להשקיע כמה כסף שצריך, במקומות נכונים, בצורה נכונה, וכן, עוד פעם, אני לא יכול לנהל את זה ברדיו, יש המון שאלות ודילמות, לא כל מקום שהצבא חושב שהוא צריך כסף, הוא באמת צריך אותו. יש אפשרות להתייעל, יש אפשרות לנהל את זה נכון יותר, צריך לקבוע סדרי עדיפויות, מה יותר דחוף, מה פחות דחוף, עוד פעם, אי אפשר לעשות את זה ברדיו, אני מתעקש שיהיה תהליך כזה, אני לא נותן לזה צ'ק פתוח לצבא, על כל הנגזרות וההשלכות הכלכליות של הדבר הזה, בלי שאנחנו מסכים מחדש הנחות יסוד ותפיסות.
טוב, תגיד לי, מה עם המשיחים והזויים והקיצוניים ועל הגבעות וכל ה...
אני אשאל יותר פשוט, השר סמוטריץ', האם אתה מתחרט, האם אתה מתחרט על האירוע הזה ועל הריקודים באותו כנס?
אני לא השתתפתי בריקודים, אני לא מתחרט על האירוע. תראו, מטרת המלחמה הייתה ונשארה, השמדת חמאס, צבאית ואזרחית, הסרת האיום שנשקף רצועת עזה לעבר אזרחי מדינת ישראל, וכמובן השבת החטופים. זו המטרה, היא נמצאת בהסכמה לאומית רחבה בקונצנזוס. לזה נלחמים הלוחמים עכשיו כתף אל כתף, ללא שום הבדלי גישות, דת, השקפה פוליטית, באמת בריאות מדהימה, כפי שרק דעת רב יודע לייצר, כולל העורף הישראלי, שגם הוא אני חושב מתגלה באמת, באמת שוליים שעצוב לי עליהם, באחדות, בלכידות, מעניק גיבוי מלא ללוחמים, אלה מטרות הלחמה. ועדיין יש מי שדחף אותנו בכוח לעסוק ביום שאחרי. אני התנגדתי לזה במשך חודשים, אמרתי, היום שאחרי נמצא במחלוקת. אחד אחד ירצה להמליך שם רשות טרור פלסטינית בצורה כזאת או אחרת, בעיניי סכנה קיומית למדינת ישראל. בצד שני, מבין שצריך להישאר שם לאורך שנים ובלי התיישבות אין ביטחון. אני ביקשתי לדחות את הדיון הזה, והיה מי שכפה עלינו לעסוק בו, והציב את עמדותיו. אי אפשר לצפות מאיתנו לא להציב לפחות את שאיפתנו, כמיהתנו. אנחנו לא מוכנים לחד צדדיות, ולכן מטרת המלחמה לא השתנתה. היא לא להקים מדינה פלסטינית, והיא גם לא כרגע לחזק את ההשתלטות בגוש קטיף, היא להסיר את האיום הביטחוני ולהשמיד את חמאס. ועל זה כפי שאמרתי, הלוחמים נלחמים, כל הצדדים של החברה הישראלית, ועל זה יש אחדות מלאה. ועדיין, אם יש שיח על היום שאחרי, לגיטימי, שכל צד יצאים את עמדתו.
השאלה שלי לא הייתה בדיוק זאת. יוסי שאל אותך שאלה מתוך מה שנקרא בונטון התקשורתי, אם אתה מתחרט על הכנס וכל מיני כאלה. השאלה שלי הייתה להפך, השאלה שלי הייתה על זה שיש פה שיח, כולל בעיקר של יאיר לפיד, שמוביל את השיח הזה, של לכנות אתכם בשמות כל מיני כינויים, ולהפוך אתכם ללא לגיטימיים, כולל...
אני מאוד כואב את ההתנהלות של הפיד מהיום הראשון. תראה את ההבדל. גנץ ואיזנקוט, שכנראה חושבים אחרת ממני מאוד בשאלת היום שאחרי. יש בינינו לא מעט מחלוקות, אבל התעלו לגודל השעה, הבינו שיש רגעים שבהם יש דברים יותר חשובים ופחות חשובים, ושמים את מה שפחות חשוב בצד, ומשלבים ידיים כאגרוף, ומסר אדיר לחברה הישראלית, וגיבוי ענק ללוחמים. זאת יכולת המידה שלנו מול לחצים בינלאומיים. זה מסר מסימואר, דיר בעלה, כי תפקת עם העם ועם הדור הלא נכון. יאיר לפיד מהרגע הראשון, שעמד בצומת הדרכים הזה, במקום לגלות גם הוא אחריות, להצטרף לממשלה, לשים דברים לכם בצד. מהיום הראשון הוא עושה פוליטיקה, החליט שהוא נשאר אופוזיציה, לצערי הוא נשאר תקוע עמוק בשישי לאוקטובר. אני מאמין שאין לסחורה הזאת קונים בחברה הישראלית. ושוב, יש, לצערי, אנחנו רואים חידוש של כל מיני מחאות, ליוו אותנו לפני המלחמה הזאת, אני מאמין, אולי יש שם כסף גדול, וכל מיני אנשים שיש להם הרבה השפעה בתקשורת, אני חושב שיש לזה סכונים, איך נאמר, מיניאטורים, אם בכלל, בחברה הישראלית. החברה הישראלית רוצה לחטוף אותה שיח אחר, היא מבינה שיש מחלוקות, היא לא מתעלמת מהם, אנחנו נצטרך להמשיך לדון, להתווכח.
אבל יש משהו בהתנהלות של האחדות הזאת, שכל פעם יוצאים איכשהו דברים שבני גנץ וגדי אייזנקוט אומרים בקבינט, באורח פלא מודלפים החוצה. זה נראה לך מוזר?
יש חריקות, תראה, יש חריקות. חבל, הנה, אני קורא מפה לגנץ ולאייזנקוט, בואו, נמשיך פה את הדרך, גיליתם אחריות, תמשיכו לגלות את האחריות, וזה בסדר, הוויכוחים הם לגיטימיים, אבל הניסיונות האלה לעשות סיבובים פוליטיים אחד על השני, הם מיותרים לחלוטין.
זה נראה לך מוזר שדווקא דברים שלהם כל הזמן רוצים דרכם החוצה?
תראה, יש, בוא, הדלפה מקבינט זה אחת הרעות החולות של מדינת ישראל. וזה אגב קיים, בוא נאמר שבדרך כלל כל מי שיש לו קצת שכל ישר, ורואה את ההדלפות שיוצאות בשיטתיות, מבין מי הדליף, מי לא, אני יכול לומר על עצמי, והעידו עליי הרבה עיתונאים, אני בעניין הזה בונקר, אפשר רוצים ממני מילה אחת על מה שקרה בקבינט, אני חושב שזה חוסר אחריות, זה באמת לפגוע בקודש הקודשים של, של ביטחון מדינת ישראל.
אגב, זה משפיע על הדיונים? זה משפיע על הדיונים?
בוודאי, איך אתם חושבים שאפשר לנהל דיונים אמיתיים, פתוחים, כנים, לומר את מה שאתה חושב באמת, שאתה יודע שתוך דקה זה בתקשורת. זה מקשה מאוד על היכולת לקבל החלטות, ולנהל דיונים אמיתיים. לכן, אגב, אני מודה, אני הייתי קרא השיח שלי עושה עם ראש הממשלה בנפרד, עם שר הביטחון, עם הרמטכ"ל, אולי בגלל שאני שר אוצר ובסוף אין מה לעשות, אני נמצא בצמתים של קבלת החלטות.
מה עם הדרישה לבחירות של האופוזיציה והמחאות וכל הדבר הזה?
זה שוב, עיסוק כרגע בפוליטיקה הוא פרע, הוא מזיק, הוא, אתה יודע, דיברנו קודם, הוא מרחיק את היכולת להחזיר את החטופים, הוא מחזק את חמאס ואת סינואר. אמרתי אתמול בכנסת, נתתי להשיב לזה הצעת חוק, שורה לתקציב, אמרתי לחברי הכנסת, תראו, כמו שניתחתי לכם קודם, סינואר הלך איתנו לעסקה הקודמת, כי הוא הבין שאנחנו מאוחדים וחזקים ונחושים, הצבא עובד חזק. ותשאלו את עצמכם כל פעם, האם מה שאתם עושים עכשיו, או אומרים עכשיו, או צועקים עכשיו, תקשיבו כל הזמן, שימו לכם מראה מול העיניים, שסינואר צופה בכם עכשיו במחילה שלו בטלוויזיה. זה מחזק אותו, מחליש אותו. זה בונה לו תודעה שאנחנו מנצחים והוא מפסיד, וחבל לו על הזמן, וממילא בונה לו ייאוש עד כדי כניעה והרמת ידיים, או שזה אומר לו, וואלק, אני מנצח, היהודים האלה חזרו לריב. אני חושב שזו שאלה שכל אחד מאיתנו חייב לשאול את עצמו כשהוא מתראיין ברדיו. אגב, כשהוא מראיין, כשהוא כותב, כשהוא מתבטא, כשהוא מצייץ, כשהוא נועם בכנסת. ואני חושב שככל שיותר ויותר אנשים בעם ישראל ישאלו את עצמם את השאלה הזאת לפני כל משפט שהם מוצאים מהפה, אנחנו נקרב בעזרת השם את הניצחון ואת השבת החטופים.
אוקיי.
טוב.
שר האוצר, בצלאל, אתה יכול להגיד לנו משהו אולי לסיום על עליות המחירים? בכל זאת, שר האוצר?
בלתי נסבל, אין לזה שום הצדקה. השקל מתחזק והאינפלציה מתכנסת לטווח היעד. שום הצדקה, זה ניצול ציני של הסיטואציה על ידי כוחות מוניפוליסטים. עכשיו תראו, רגע לפני המלחמה, השר ברקת ואני היינו בישובת האחרונה של חוק דרמטי, זאת מהפכה של ממש, מה שטוב באירופה, טוב בישראל, מסירים את כל חסמי היבוא, זה היה מכניס לכאן אינספור שחקנים בינלאומיים, לייצר תחרות ומוזיל מחירים. קמנו ועדה, אני מזכיר, בראשותו של שמוליק סלאבין, משהו מנכ״ל משרד האוצר בעבר, גם כן שתבחון ריכוזיות בכמה וכמה מקטעים בשוק הישראלי, לצערי, באופן טבעי המהלכים האלה נעצרו בתחילת המלחמה, אנחנו מחדשים אותם. אני מקווה שכבר בחודש הקרוב ראש הממשלה יכריע בעניין הזה, ובדיון יש לו, אנחנו נביא את החוק הזה. חוק חשוב, שוב, צריך לזכור, יש כמה שווקים בישראל, הבולט שבהם זה שוק המזון, שנשלטים בסוף על ידי שחקנים מוניפוליסטים חזקים, שמנצלים את הכוח הזה. עמדה לי מילה לא יפה לומר, אבל אחרי השביעי באוקטובר אני בורר את מילותיי.
תגיד, מגיע להם, אין שום סיבה, תגיד.
זה ניצול ציני.
אתם עושים להם חיים קלים לחברות האלה.
לא, אני רק בו אמרתי, אני חושב ששיח אחר וגם מול החברות האלה, הם עושים עיניי ניצול ציני של הסיטואציה.
ושכל חברה כזאת גם תספר לנו כמה חיילים ולפצועים.
ואנחנו נפרק את הריכוזיות, יש פה שני מהלכים, אחד זה החוק הזה של היבוא, שיכניס כאן שחקנים נוספים, ושניים, ואנחנו נייצר פירוק קונגלומרטי, אנחנו נפרק את השחקנים האלה.
מתי? תפרקו אותם כבר, אתה וברקת, כמה אתם מדברים? הלוביסטים ניצחו אתכם.
לא, ממש.
לא.
מתי יבוא?
אתם לא מצפים, הרי באופן טבעי. אני חמה, בצורך לעסוק בה. דחקו הרבה מאוד דברים אחרים הצידה, וגם את זה, אני אומר לכם, היינו ממש רגע לפני העברת החוק הזה, כמו פרוסם תזכיר, היינו, אחרי שכבר הוקמה הוועדה, והתחילה לדון, והוציאה שימוע לציבור.
טוב.
ונכון, זה נעצר בשמחת תורה, וזה יחודש בעזרת השם, ממש בימים האלה. גם הוועדה.
בימים האלה?
החקיקה, אין החקיקה, זה כבר לדעתי נקבעו שני דיונים אצל ראש הממשלה לחודש הקרוב. בסופם תהיה החלטה, הוצאנו כבר מכתב לכל השחקנים הרלוונטיים, לא רוצים להביע את דעתם רגע לפני ההחלטה, ואני ביקשתי לחדש את דיוני ועדת הריכוזיות. ושוב, אלה מהלכים דרמטיים שצריך לעשות אותם, אבל יוצא, אני אגיד לך עוד מילה, אירוע של עשרות שנים, השוק הישראלי התעצב ככה.
לא אמרתי, אבל יש הזדמנות לשאלות ולתקן.
יש צורך אמיתי, אתה צודק, יש הבנה.
טוב.
אני לא חושב שיש איזשהו סיכוי, איזשהו לוביסט. אני לא רואה, אתה יודע מה, חבר כנסת אחד, אמרתי בגלל מפני המלחמה, שירים את היד בעד האינטרסים הכלכליים האלה ונגד אזרחי מדינת ישראל. לכן אני אופטימי, שוב, אין מה לעשות. החשוב נתחל לפני החשוב יותר. אנחנו נחזור לעסוק בזה בעזרת השם.
100%. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תודה שדיברת איתנו.
תודה. גם לכם יום טוב, בשורות טובות.
פרסומות. אוקיי, חבר'ה, תודה ששרדתם את התוכנית, זה לא היה פשוט, בכל זאת אנשים עייפים, חורף.
ממה עייף? מה קרה?
מה אתה רוצה? נתקעתי, אני אומר לך, באמצע הלילה באיילון.
באמצע
הלילה, שמתי את האוטו, הולך לבד באיילון עם כזה אפוד זוהר.
איך לא צילמו אותך, זה ענק.
מה זה, כאילו?
מה זה, אחד הדברים הגדולים.
אני בן 54, כאילו, נראה לך סביר שבן אדם בן 54 הולך עם אפוד זוהר באמצע הלילה בחורף הזה באיילון? מה זה הדבר הזה? כאילו, אני לא מבין. Even the Jewish people suffered enough. Enough. כן, יאללה, טוב, בוא, ובחרת שיר, כן?
כן.
יאללה, שים לנו אותו, בבקשה. קדימה, תלחץ פליי פה, הנה.
אם יש לי מיתרים, הם מתנגנים ברטט. אם יש בי דאגה, היא חשופה כמעט. אם יש בי אהבה, היא תאמר בשקט. אם יש לי שורשים, הם מתארחים לאט. אתה רואה כיצד פתאום עובר בירד. הרוח משנה תחופות את כיוונה. ניסינו לעזוב, אבל אני יודעת, אנחנו נשארים שנה אחר שנה. בחדרים שלך השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הכתלים. אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולין. האם אתה משיב, האם אתה עונה לי? אולי באוזניך עולמים גם שעוני. אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי. אין בפניך משתקפים פתאום פניי. האם אתה משיב, האם אתה עונה לי?
לילד הזה קוראים נועם דדון, והוא ילד מוכשר ביותר, והוא עושה חידושים יפהפים לשירי ארץ ישראל שאני אוהב. לא הצלחתי להבין איך הוא לא בלהקה צבאית, בסוף הוא נכנס ללהקת הרבנות, הוא מירוחם. ילד מדהים, זכור את השם.
הן בפניך משתקפים פתאום פניי. אם יש לי מיתרים, הם מתנגנים ברטט. אם יש בי דאגה, היא חשופה כמעט.
תודה נגיד לשר פלסנר ולאור שד משפיצר, בני שאולסקי, תמר שלומוביץ', רעות מתיתיהו ארגון, שני רומנו ומיכל קדוש.
אתה זוכר אף אתה בשבוע הבא, יום חמישי.
שורשים מתארחים לאט, יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד, ובחסדו שורות עליך נכתבות. קח את ידי עכשיו, עשני מפויסת, ביום חולין כזה דרכינו מצטלבות.
שיהיה לכם יום טוב, ביי.
103 FM. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. אחרי החדשות, סיוון כהן.